103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:54 בדיוק, כאן רפיקה אסול ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, האחראי על הדיגיטל גיא רביב, האחראי על הלייב איתי ניקסון, האחראים על השידור ב-103 FM סטף קורנס וב-104.5 FM אלי פרג'ון, והטלפונים שלנו כרגיל למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, וניתן לשלוח אלינו שאלות קצרות בוואטסאפ ל-054-70-103-70, אני חוזר, שאלות קצרות, תשובות קצרות. כן, אנחנו מתחילים, בואו נתחיל ישר, ומי איתנו על הקו? הלו?
כן, שלום, זה אני?
כן, זה אתה.
אני גאה. שלום פרופסור.
שלום וברכה, רק תגיד לי מה שמך.
באמת, לעונג לי לשמוע לדבר איתך.
אתה חושב, אתה יודע משהו? אני חושב שזה עונג משותף. לשנינו.
בכיף. אני נפתלי.
כן, נפתלי.
מראשון לציון.
כן.
ולמען העניין, אני בן 80.
כן.
ואני מבקש לדבר על דבר מאוד מסוים.
בבקשה.
יש לי נימול באצבעות הרגליים, שזה לא מפריע לי בכלל. לא כואב, לא בשינה, לא בהליכה, ולא מרגיש את זה בכלל. אלא אם כן, אני משחק עם האצבעות, אז אני מרגיש את הנימול. הדאגה שלי עתידית, כן, אמנם בגילי המופלג, אולי אני לא צריך ככה לחשוש, אבל אולי בעוד שנים,
אוקיי,
אז בוא להגיע למצב לא טוב, כזה שקורטים ואני
בוא נתחיל
בדבר הזה.
אוקיי, אז בוא נתחיל קודם כל בכמה דברים. בוא נתחיל ב... באדם שבא לרופא ואמר שאני נושם כואב לי ומראה לו על החזה, אז הוא אומר לו אז אל תנשום. ואתה בא ואתה אומר לי כשאני מגרד באצבעות אני מרגיש נימול, אז אני אומר לך אז אל תגרד באצבעות. עכשיו ברצינות, עכשיו ברצינות, אצל הרבה אנשים יש תופעה של ירידה בזרימת דם בכלי דם קטנים. אותה ירידה קלה בזרימת דם יכולה לגרום בכלי דם מיקרוסקופיים, כלומר האצבעות הן חמות, הן לא קרות, כי דם מגיע אליהם, הם לא ימותו, אבל לעצבים הקטנטנים, לכל עצב קטן שהוא בגודל של שערה, בוא נגיד, כל נים, יש גם כלי דם, עצבים שמעצבבים אותו, ואלה לפעמים נפגעים גם עם הגיל, גם לפעמים בגלל חוסר של ויטמינים מסוימים, גם לפעמים אם יש סכרת או שומנים בדם, וגם לפעמים מסיבות שאנחנו לא יודעים. והרבה מאוד אנשים חשים לפעמים נימול או קור או תחושות כאלה ברגליים. עכשיו, אם זה בגיל 80, אז אני יכול להגיד לך שבוא נסכם שבוא תתחיל לדאוג בעוד 30 שנה. כלומר, הסימנים של נמלול או של גירוד או של מה שאתה מתאר ברגליים, של קוצים או תחושות באצבעות, בעיקר אם אתה מניע אותם,
נכון.
הם לא סימנים שמעידים על משהו שהוא מסוכן. כלומר, האצבעות לא משנות את צבעם לשחור, האצבעות אתה מרגיש בהם תחושה,
נכון.
האצבעות אתה יכול להניע אותם. כלומר, אין פה שום סימן או שום דגל אדום שאומר שיכול להיווצר משהו מסוכן לפחות ב-20-30 השנים הקרובות. אז אתה יכול להסיר חשש מלבך. עכשיו,
קודם כל הרגעת אותי.
כן, עכשיו בגיל
מסוים... אני אגיד לך שאני בכל אופן עושה דברים. קודם כל קניתי לי מכשיר שרוטט ואני משחק איתו מעט לעט.
אוקיי.
ואני הולך לשפת הים על קו המים, יחף, ונועץ את אצבעות הרגליים בחול, ומשחק ככה של להפעיל אותם.
טוב מאוד.
מתוך התקווה ש... אני מניח, אני יוצא שזו סכרת, אבל...
יש לך סכרת?
בוודאי.
מה זה בוודאי?
יש לי מה שנקרא אלגית זחם.
אוקיי, כן, 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 תשמע, אני FBI, אני, אתה יודע מה זה FBI? אתה יודע מה זה FBI?
תגיד.
זה ראשי תיבות של פרנק פארך אינטליגנט. כן, אני יודע יידיש, אני מבין יידיש.
אתה רואה, אני לא הייתי צריך להגיד את זה.
כן. מה שאני רוצה להגיד זה שבגיל מסוים יש לכולנו, אני תמיד אומר, המוטו שלי, הסלוגן שלי, הוא שעם הגיל אנחנו רק אוספים מחלות. אבל לשמחתנו, היום עם הרפואה המודרנית אפשר לחיות עם כל המחלות האלה, או עם רוב המחלות אפשר לחיות לא רע.
כן.
והסבא שלך, אני לא יודע בין כמה הוא נפטר, אבל בממוצע הסבא שלך חי עד גיל 50, אם הוא היה חי עד גיל 60 זה כבר היה הרבה. עכשיו תגיד לי, הוא לא חי עד גיל 102, יש גם כאלה יוצאי דופן, אבל הגיל הממוצע לחיים לפני 150 שנה היה 45.
נכון.
לפני 100 שנים הוא כבר עלה ל-50, 50, 55. והיום הגיל הממוצע, אני אומר, יש הרבה שמגיעים יותר, הוא 84, 85. כלומר, אנחנו הרפואה, עם כל מה שיגידו, ועם כל הרפואה, כל הטענות שיש לנו, ובוודאי הרפואה בארץ, עם כל הטענות שיש לנו, היא רפואה טובה. כלומר, אתה בארצות הברית, אם אין לך ביטוח רפואי באלפי דולרים, ואם אתה לא מגיע לבתי החולים הטובים, אתה יכול להגיע לחדר מיון של בית חולים ציבורי ולמות שם בפתח של הדלת. בארץ, אתה יכול להיות שואב בלתי חוקי, שבח, אתה תגיע לחדר מיון, ואם יצטרכו לערות לברית שלך תרופות ב-5,000 דולר, הוא יקבל אותם. כלומר,
יטופל.
אין, והרפואה בארץ, למרות הכל, למרות שצריכים לחכות בתורים, ולמרות שלוקח הרבה זמן לחכות לרופא מומחה, ולמרות שלוקח הרבה זמן לחכות ל-MRI, כשצריך וכשדחוף, הרפואה היא טובה והיא מצוינת, ובאמת, אני חוזר ואומר, אני במערכת הבריאות למעלה מ-50 שנה, ואני מכיר את הרפואה בארצות אחרות, אז סך הכל, ואנחנו יהודים אוהבים להתלונן, אז בואו נמשיך להתלונן ונקווה שרק יהיו יותר תקציבים למשרד הבריאות. אוקיי, נפתלי.
אני רוצה להגיד לך ככה, קודם כל, מה שאמרת קודם, אני לא אחזור את זה, אבל מה שהיהודים נותנים פה זה נקרא מנשלכקייט.
כן.
עכשיו, מעבר לזה, אתה ממש עודדת אותי, ותודה רבה.
לא, חד משמעית, הסר חשש מלבך.
כן, כן, אז זהו, אני אחכה את ה-30 שנה בסבלנות.
כן, גם עוד 30 שנה זה לא יפלו לך אצבעות ולא יקבל, זאת לא הסיבה. אבל אם יש לך סכרת, תאזן אותה, שהסוכר יהיה מוזר.
כן, כן, זה מטופל, כן.
כי יש לפעמים מסכרת מחלה שנקראת נוירופתיה. ונוירופתיה זו דלקת עצבים היקפית, שבדרך כלל היא באה עם ירידה בתחושה של, של כפות הרגליים, היא לפעמים באה עם תחושה של קור, הרגליים מאוד מאוד קרות, לפעמים באה עם תחושה של חום, הרגליים מאוד מאוד צורבות, תחושה שמרגישים אותה יותר בלילה תוך כדי שכיבה, או במנוחה ולא בהליכה, אבל איך אומרים, זה לא בבית ספרך.
לא, ממש לא.
אוקיי.
ממש לא, ואני מאוד מודה לך.
כל טוב, נפתלי, כל טוב.
ועונג לי, תודה.
כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, שלום.
וברכה.
שמי תמר, אני מדברת בשביל בעלי.
בן כמה בעליך?
בן 78.
כן.
הוא לוקח כבר כמה שנים, אני לא יודעת בדיוק כמה, בונדורמין 0.25.
כן.
וישן עם זה בסדר. עכשיו רופא משפחה התחלף, יש איזה רופא חדש, דיבר איתו רק בטלפון, והוא אמר לו, צריך להפסיק עם זה, אני שאלת לו מה לקחת במקום זה, הוא אמר, תלך לרופא גריאטר, שיעץ לך, הוא לא יודע.
כן.
להגיד. השאלה שלי, אם באמת יש סיבה להפסיק עם הבונדורמין אחרי מספר שנים.
תראי, התשובה היא בית הלל ובית שמי. כן ולא. אז בואי אני אגיד לך. מה שמפחדים לפעמים זה שאנשים, אני הולך צעד אחורה ברשותך. בונדורמין זה תרופה מהמשפחה הגדולה של תרופות בנזודיאזפיניות, כלומר כמו ווליום ובן, לוריבן, קלונקס, בגדול. עכשיו זאת תרופה שמתמכרים אליה, אבל א', אני לא מפחד שאדם בן 78 יתמכר, ב' לכדור שינה אני מתכוון, אני חס וחלילה לא לדברים אחרים. ב' אם הוא מתמכר, ואם זה משפיע עליו, מפסיק להשפיע עליו, יש לי עוד 3-4 תרופות אחרות שאני יכול לתת לו. עכשיו, אם היית באה ואומרת לי, תשמע, הכדור כבר לא משפיע עליו, הוא לא נרדם בלילה עם הכדור, אני צריכה לעלות לכדור וחצי, אני צריכה לעלות לשתיים, אז הייתי אומר, חכי, בואי נחליף את זה לזדורם, או בואי נחליף את זה למשהו אחר. כן, היום ישנה המשפחה של הכדורים עם משפחת הזד, זה נקרא.
איך?
זד, זה המשפחה הגדולה. זה סטינלוקס וזודורם, שזה אותו כדור, אותו כדור בשם אחר, כלומר, סליחה, אותו חומר פרמקולוגי של חברה אחרת בשם אחר, זה האמביאן, אמביאן, CR, שהוא גם כן מאותה משפחה של הזד, אבל הוא כדור שהוא יש ב-6.5 מיליגרם, או 6.25, וב-12.5 מיליגרם, שזה כבר כדור שהוא קצת שונה, אבל גם באותה משפחה. אנחנו משתמשים בתרופות ממשפחה של התרופות, שבעבר הרחוק היו תרופות אנטי-אלרגיות, ובעבר הרחוק התרופות האנטי-אלרגיות היו מרדימות, אז משתמשים בהם בתופעת הלוואי של ההרדמה ככדור הישנה. אנחנו משתמשים בסוג של תרופות שבעבר שנותנים אותם לפעמים בדיכאון, בגלל שיש להם תופעות לוואי והן מרדימות, כמו מירו, אז אנחנו משתמשים בהם ככדורי שינה, ולא ככדורים נגד דיכאון, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הארסנל, הארגז הכלים שיש לנו הוא גדול, אבל אני בדרך כלל אומר למטופלים שלי, לא מחליפים סוס מנצח, טוב לו עם בונדורמין, הוא בן 78, הוא מרגיש עם זה טוב, יותר חשוב לי שישן בלילה, מה שיתחיל לנסות כדור, שכן ישפיע, שלא ישפיע, שישפיע יותר מדי, שישפיע פחות מדי.
איזה סיבה יש לרופא להגיד לשנות, אם לא, הוא לא התלונן על שום דבר?
תקשיבי, קשה לי מאוד לדעת, תראי, רפואה זה לא מדע מדויק, וקשה לי מאוד לדעת מה המחשבה של הרופא. אין לי ספק שמחשבתו, שהכוונה שלו היא טובה. עכשיו, יש הרבה מאוד אנשים שאם זה רופא מאוד מאוד צעיר, אני לא יודע. מה?
רופא צעיר.
אז זהו, אז הרופאים הצעירים יודעים שיש תרופות שלא כל כך מתאימות לאנשים בגיל יותר מבוגר. למשל, יש תרופות נגד, אני הולך לכיוון אחר, נגד דיכאון, שאנחנו מעדיפים לתת תרופות מסוימות יותר למבוגרים. אבל אם אדם לוקח דבר כבר הרבה שנים וזה טוב לו, אין שום סיבה להחליף. אז הרופאים הצעירים אומרים, תשמע, אני לא יודע, הלך לגריאטר, זה רופא שיש לו יותר ניסיון ממני באנשים מבוגרים. זה מה שאומר לי גם שהרופא הוא רופא טוב. כלומר, הוא רופא שלא בטוח ולא רוצה לקחת אחריות, אז הוא אומר, תתייעץ עם מישהו שיודע בתחום שלך הספציפי הזה יותר ממני.
הבנתי.
אז okay. זה לזכותו של הרופא, אבל אני אומר לך שאם בעלך לוקח כמה שנים בונדורמין וזה עושה לו טוב, אם זה הוא ישן טוב, שימשיך לישון עם זה, אני לא רואה שום נזק מבונדורמין בגיל 78.
אוקיי, תודה. ועכשיו עוד שאלה קטנה,
בבקשה.
בנוגע ללחץ דם, הלחץ דם שלו, זאת אומרת, זה יכול להגיע ל-150 על 85, משהו כזה, זאת אומרת, לפעמים זה קצת יותר, לפעמים זה יותר נמוך, 135, 145 על 80, 80.
תראי, אנחנו נוהגים, אנחנו...
עד מה זה עדיין בסדר ולא צריך?
בדרך כלל עד 140 זה acceptable, זה מקובל. אבל אם זה מדי פעם 150, תראי, האם הוא ניסה, למשל, להוריד מלח קצת?
הוא לא אוכל הרבה עם מלח. מה שעשה, הוסיפו לו, הוא עד עכשיו לקח לוספדקס ואמלו, ועכשיו הוסיפו לו קרדילוק.
לוקסדקס ואמלו. אז מה? תראי, שני הדברים, כמה לוקסטרדקס, 12.5 או 50?
50, והאמלו 5, והקרדיולוג 1.25, הוסיפו לו עכשיו, קרדיולוג.
כן. אז תראי, סך הכל, אני הייתי... אם הוא מרגיש טוב עם זה, אז זה בסדר. הבעיה היא, הקרדילוק מוריד את הדופק. ולפעמים קרדילוק מוריד יותר מדי את הדופק, ואז יש קצת סחרחורות. אז אם אין לו סחרחורות, שימשיך ככה וזה בסדר.
ולא נורא שהלחץ דם מגיע לפעמים קרוב ל-150,
לא, לא.
קרוב ל-90.
אז עכשיו הוא יעקב, הוסיפו לו קרדילוק, הקרדילוק מוריד את הדופק, ואז הוא מוריד גם את לחץ הדם קצת.
אבל זה לא הוריד לו, כאילו, את הלחץ דם הקרדילוק, להפך, כן.
להפך?
לא, לא להפך, הוא עד אז לא מדד.
אז אני הייתי מעלה את האמלו.
אני רואה שהוא די גבוה, מה?
הייתי מעלה את האמלו, שלוקח עוד חצי כדור של לוסרדקס, באישור הרופא כנראה, כמובן, בערב לפני השינה.
לא, כי זה הוא לוקח הכל בבוקר, אז אפשר בערב.
כן.
זאת אומרת, לעלות את האמלו או את הלוסרדקס? מה משניהם צריך לעלות?
הלוסרדקס 50 זה כדור, זה הכדור ברמה הכי גבוהה, כלומר אפשר להוסיף לו עוד 12.5 בערב, להעלות את האמלו.
מה? לעלות האמלו? אבל גם לערב או הכל בבוקר?
בערב. עוד מנה אחת בערב.
של האמלו.
תבדקו גם לחץ דם. תראי, מה שאני הייתי מציע בצורה ההצעה הטובה ביותר, לבקש להפנות אותו להולטר של לחץ דם. ואני אגיד לך למה. הרבה אנשים, כשהם בודקים לחץ דם, איפה הוא בודק בבית לחץ דם?
בבית, כן.
הוא בודק שלוש פעמים או פעם אחת?
פעם אחת אני חושבת, צריך שלוש, אתה אומר, כן.
צריך, קודם כל, צריך לשים את ה... לא, לא לבדוק ברגע מסוים, חזרת, אתה מתיישב ואתה בודק. אחרי שאתה יושב ואתה נח קצת, אתה שם את המכשיר. אתה שם את המכשיר, אתה בודק לחץ דם. אתה לא מסתכל על המספרים. אתה לא מסתכל עם העיניים על המספרים, עולה יורד, עולה יורד. אתה עוצם את העיניים, אתה נושם דרך האף, אתה מוציא דרך הפה, כלומר, אתה רגוע. אתה לא מביט, כשאתה מביט על המספרים, עלה באחד, ירד באחד, פתאום הטעות, פתאום פה. דבר אחד, בודקים שלוש פעמים, הספירה הכי נמוכה זו הספירה הנכונה.
ואם זה ימשיך בכזה...
אז צריך להזין אותו, לפעמים מוסיפים איזה כדור, לפעמים אנחנו נותנים משהו, איזשהו כדור שמכיל קצת חומר משתן, כדי שבבוקר יוריד קצת נוזלים, לפעמים אנחנו מוסיפים עוד כדור אחד לחץ דם, לפעמים אנחנו מאזנים בשלושה כדורים ולא בשניים, אבל אם את רואה, אם הוא רואה שהקרדיולוג לא עושה שום דבר, ואם במקרה כשהוא קם משכיבה לעמידה יש לו סחרחורת קצת או משהו כזה, אז אולי כדאי במקום הקרדיולוג לתת לו משהו אחר, או להגביר לו את אחד מהכדורים. אופה, אני שומע שאנחנו נותקנו, אבל גמרנו את התשובה. אז מי איתנו על הקו?
שלום.
כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
מה שלומך? אני דיברתי איתך לפני שלושה שבועות.
רק תגיד לי עוד פעם מה שמך ובן כמה אתה? דוד.
דוד, אבל אני לא מדבר בשמי, אני מדבר בשם אשתי.
כן, בת כמה אשתך?
47.
כן, אתה תגיד, אתה מדבר דרך דיבורית? בוא תעבור עם האפרכסת שאני אוכל לשמוע אותך.
עכשיו יותר טוב?
לא, עכשיו הרבה יותר טוב.
יופי.
כן.
אז ככה, אני דיברתי איתך לפני בערך שלושה שבועות לגבי אשתי בת 47.
כן.
היה לה חשש לטרשת נפוצה.
כן.
בעקבות פציאלי שקצת הסתבך, הגיע למצב של התקף פסיכוטי.
כן.
אוקיי?
אני זוכר עכשיו, כן.
אחר כך, כן, אז אחר כך היא טופלה וקיבלה פריזמה במשך מספר חודשים, והפסיקה אחרי זה, כי היא הרגישה טוב מאוד, כאילו. אוקיי? ואז היא פחדה להגיד לפסיכיאטרית, ואז חזרנו לזה לבד, שזה היה לפני בערך שלושה חודשים. עשינו כדור אחד, ואחרי זה כדור וחצי.
כן.
ובהמלצתך נתת לנו לעלות אפילו לעוד חצי כדור.
כן, ל-40 מיליגרם.
נכון, הגענו לשני כדורים. ואפילו נפגשנו איתה אחרי זה עוד הפעם, כי הבעיה שלה הייתה חוסר שינה קבוע, באופן קבוע, לא נרדמת בכלל.
כן, אז, okay? אז אפשר, כן.
אז ניסינו עם כדור שינה שהיא נתנה לה הפסיכיאטרית, וזה לא עזר, זה השאיר אותה הערה כל הלילה. אז חזרנו, ניסינו לדבר איתה שוב, והיא נתנה לנו אופציה של זאפה בלילה.
כן.
אוקיי? Okay? ואז אנחנו לוקחים כאילו עכשיו שני כדורים בבוקר של פריזמה, ובנוסף, זאפה בלילה. וכן הצליח להרדים אותה. הבעיה הכי גדולה שאנחנו חייבים עזרה עם זה, שימי הבוקר עד שעות הצהריים, בסטרס נורא גבוה, ובלחץ נוראי, כאילו רעידות בגוף, חום בגוף, עד בערך 2-3 בצהריים. אחרי זה היא פחות או יותר בסדר. אנחנו פשוט לא יודעים מה לעשות, אנחנו עובדים עובדי צעות, ו...
כמה זאפה היא מקבלת?
זאפה זה, כמה זה הזאפה?
25 מיליגרם?
25 מיליגרם? 25 מיליגרם? 5 מיליגרם.
5 מיליגרם.
כן.
כמות קטנה.
5 מיליגרם, כן. אבל הרעידות הן פשוט בצורה, כאילו בבוקר היא ישנה טוב, היא נרדמת. אבל בבוקר היא מתעוררת עם לחץ נוראי, רעידות, סטרס, חום בגוף, פשוט הולכת וחוזרת ממש בסטרס נוראי. עד בערך שעה שתיים, בשעה
תשמע, אני תראה, אני לאור הפה שלה, אני לא יכול להציע הצעות טיפוליות, אבל אני הייתי מתייעץ עם הפסיכיאטר לגבי תוספת של משהו שמרגיע, מרגיע שריר ועצב בבוקר. כן, משהו שכשהיא קמה בבוקר, או שתיקח למשל את הפריזמה, כדור בבוקר וכדור בצהריים, או שתיקח איזה משהו מרגיע כמו פריזיום, או פריזיום 10 מיליגרם, להתחיל ב5 מיליגרם, או אפילו לא ריבן בבוקר, לתקופה מסוימת.
קלונק קצת להרגיע, זה היה תקופה שזה קצת עזר.
קלונקס הוא אותה משפחה של הפריזיום ושל הלא ריבן.
אז זה בסדר כאילו להשתמש עם הקלונקס?
כן, רק צריכים לקחת בחשבון שלקלונקס הגוף מתרגל, ואז יש אביטואציה, יש הסתגלות.
אנחנו הפסקנו לפני כמה ימים, אז שאלה אם זה תופעות עכשיו של אולי הפסקה של הקלונקס?
כמה זמן היא קיבלה קלונקס?
בערך 3 חודשים, היינו לוקחים חצי כדור בבוקר, חצי כדור בערב.
והיא הפסיקה בבת אחת?
כן.
אז יכול להיות זאת הסיבה.
יכול להיות שזאת הסיבה.
כן. אז הייתי חוזר על הקלונקס רבע כדור בבוקר ורק ולראות מה קורה.
הבנתי. ומה לגבי השילוב של הפריזמה ביחד עם הזאפ הזה בסדר?
כן, אין שום בעיה, זה שילוב בסדר גמור, כן. כי משפחות שונות של תרופות. זה בסדר גמור.
יש דרך להרגיע את החום שיש נוצר גלי חום מאוד מאוד גדולים בגוף?
תראה.
ממש, פריפה, היא מרגישה שזה שורף את הגוף ממש.
תגיד לי משהו, היא עדיין מקבלת מחזור?
כן.
כן, יכול מאוד להיות שיש לה ירידה הורמונלית, שהירידה הורמונלית ביחד עם האי שקט, ביחד לכל, גורם לה לשינויים, אז לכן כדאי להתייעץ קודם כל עם גניקולוג שקשור לגיל המעבר, זה דבר אחד. עכשיו, יכול מאוד להיות שאם אין הוראת נגד, כלומר, אם אין לה, אם היא ממשפחה אשכנזית או ספרדית?
ספרדי.
ספרדי. אז אין לה את ה, כנראה את הגנים של ברקה 1 וברקה 2, שאופיינים לנשים אשכנזיות שהן תומכות בסרטן. במשפחה שלה הקרובה, היה סרטן שד שחלות אורחם?
כן.
אוקיי, אז היא לא יכולה לקבל הורמונים באופן ישיר. אז אני הייתי מתייעץ עם גניקולוג של גיל מעבר, כי יכול מאוד להיות שחלק מגלי החום, או ממצב החום, או החום הזה הוא בא בגלים, או שהוא בכל הזמן?
הוא בבוקר, עד הצהריים.
באופן קבוע?
כל בוקר.
והיא גם סמוקה בפנים, או רק חם לה?
לא, ממש חם, חם כאילו ברמה של כאילו, כאילו קביעה, אם מדבר ברמה של לשון קביעה, כאילו ממש כאילו אדם.
אני בכל זאת הייתי חושב שהיא צריכה גם איזון פסיכיאטרי וגם לבדוק בדיקה הורמונלית, לבדוק אצל גניקולוג שעוסק בגיל המעבר לגבי רמות ההורמונים, יכול להיות שיש לה גם ירידה בהורמונים. עכשיו, גם ירידה בהורמונים והתחלה של גיל מעבר יכולה להיות מלווה באופן עקיף בחרדה ובדיכאון. חרדה ודיכאון יכולים להיות גם סימפטומים של גיל מעבר, או של התחלת גיל מעבר.
אנחנו בכל מקרה, בבקשה.
אני שומע אותך.
אנחנו בכל מקרה, הוא המליץ עלינו פסיכיאטרית להשקוז בית, זאת אומרת שיבואו לכאן, זה בסדר, אני לא יודע אם
אני חושב שזה כדאי.
שזה כדאי.
כן, ממש, ממש. כי גם יראו אותה, ויראו בדיוק איזה חום זה, ויראו את המהלך, ויראו את הכל. ומה שצריך לעשות זה לראות גם, לנסות לראות, אולי להעסיק אותה יותר במשך הבוקר, שתהיה יותר עסוקה במשך הבוקר, כלומר, ותהיה פחות, כי אם אתה יושב על הקורסה ומחכה שגלי החום יופיעו, אז הם מופיעים גם, כן.
ברור, ולגבי הקלונקס אמרנו אפשר לרדת לרבע כדור בבוקר, ברבע כדור.
אני, תנסה. תנסה, ואחר כך תרד לפירוק, כלומר, לרדת באופן הדרגתי, כי אם לוקחים 3 חודשים, לקחתם כדור של מיליגרם אחד או של 0.5 מיליגרם? סליחה, של 2 מיליגרם או של 0.5 מיליגרם?
סליחה, רגע, הקלונקס הוא 0.5 מיליגרם?
או יש 0.5 מיליגרם ויש 2 מיליגרם.
0.5.
0.5.
אוקיי, אז חצי בבוקר, חצי בערב.
אז אם הפסקתם את החצי בערב, זה מסביר למה היא לא ישנה, כי זה מרדים. והחצי בבוקר גם מעייף ומרדים. אז באיזשהו מקום זה איזן אותה.
אז לחזור לרבע, אתה אומר?
תחזור לרבע בבוקר ותראה מה קורה.
הבנתי.
ואם כן, אז לאט 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 להפסיק את זה, או שלהשאיר את זה. אם זה רבע כדור פותר את הבעיה, ולא צריכים להעלות אותו יותר, אז זה גם טוב.
הבנתי. בסדר.
אבל כדאי עוד פעם, אם יגיע צוות בית, אז כדאי בלי תיעץ איתם, אני מניח שזאת תהיה ההוראה שלהם גם כן.
אני ממש מודה לך, פרופסור.
כל טוב, דוד.
תודה רבה רבה, ותודה על התוכנית.
בבקשה. כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח לנו שאלות קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70, פרסומות, ואנחנו מיד. ועכשיו אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
וברכה. עם מי אני מדבר?
אני ציפי, ב-75.
כן.
ואני כשבוע סובלת מלחץ דם מאוד מאוד גבוה. אני
שבוע?
בדרך כלל סובל, כן, אני כן. סובלת מלחץ דם תקופה ארוכה, ואני לוקחת את הטריטס.
טריטס, כן.
כן.
כמה טריטס, כמה מיליגרם?
2.5.
כן.
את זה אני לוקחת כל בוקר, וזה טוב לי, ולא קרה לי כלום עם זה.
קרה משהו בשבוע האחרון? נלחצת, לא. מישהו חולה, נעלבת, את כועסת על משהו? לא, לא חשוב לי מה, לא חשוב לי שתמסרי לי את הפרטים, אבל רק אם לא. קרה משהו שהשפיע עלייך רגשית, נפשית?
אני לא חושבת, לא. להפך, אני הייתי מאוד פעילה, יותר מדי פעילה השבוע האחרון.
החלפת תרופות אחרות, או קיבלת תרופות חדשות?
אז ככה, אני לא הרגשתי טוב השבוע, הלכתי לרופא משפחה, והוא נתן לי כדור, והוא אמר לי לקחת אותו בערב, בנוסף למה שאני לוקחת בבוקר, לרקפס, פרס.
איך?
לרקפס.
אוקיי.
ולקחתי...
זהו גם כן כדור שמוריד לחץ דם, כן.
כן. לקחתי אותו פעם ראשונה, אתמול בערב, דוקטור, אני חשבתי שאני הולכת למות. קודם כל הדופק, נהייתי אדומה, רעדתי, לא יכולתי, בעלי לקח אותי לטרם,
כן.
ושם בדקו אותי, ואמרו שאולי אני אקח רק, שאני אמשיך את זה של הבוקר שאני לוקחת, ושאני אקח חצי כדור, וזהו. עשו לי אבל אקגה, אמרו אקגה בסדר.
כן.
היום בבוקר קמתי, אני הייתי עוד פעם עם לחץ דם 197 על 86.
לא, זה גבוה מאוד.
כן. אז הלכתי עוד פעם לרופא תורן, לרופא שיום שישי הרופא שלי לא עובד, הוא נתן לי איזה כדור שקוראים לו מתחת ללשון אסריל.
אסריל, כן.
הוא נתן לי את זה, חיכיתי שם בקופה, הוא אמר לי, תחכי חצי שעה, נראה אם זה מוריד, וזה גם לא הוריד. לא הוריד. עכשיו הוא אמר לי, תקשיבי, תלכי הביתה, תקחי עוד פעם את זה שאת לוקחת בבוקר, את הטריטיס.
טריטיס, תקחי אותו פעמיים. תכפילי את הכמות, הוא אמר לך?
לא, הוא אמר לי, תקחי עוד אחד.
אוקיי, אז זה להכפיל את הכמות, כן.
כן, ואם לא תרגישי טוב, תקשי למיון, זה מה שהוא אמר לי.
תראי, קרה משהו מבחינה מטבולית, שפתאום הקפיץ לך לחץ דם, שהיה מאוזן לרמות מאוד מאוד גבוהות. הדרך היחידה באמת היא, אם זה ממשיך, לקפוץ לחדר מיון. אז בואי, קודם כל, איך אומרים? קודם כל תירגעי.
כי... לא
אז כן, אז רק לא תבדקי לחץ דם. עכשיו, ברגע שאת לא רגועה ואת בודקת לחץ דם, כבר לחץ הדם עולה. אז אני אמרתי גם למאזינים הקודמים, את בודקת פעם אחת או שלוש פעמים?
שלוש פעמים.
ואת מסתכלת, את לא מסתכלת על הספרות, אני מקווה, בזמן שאת בודקת.
אני יודע, מראש שאני פוחדת, אני קוראה עיתון או משהו, שאני לא יהיה מרוכזת בזה.
כן, לקרוא עיתון, זה רק לקרוא עיתון, זה מעלה לחץ דם.
נכון, נכון.
את שינית משהו בתזונה, קרה משהו, שום דבר, את אומרת.
לא, אני לא זוכרת משהו מיוחד, לא. ממש.
אוכל רגיל, שתן את נותנת רגיל?
רגיל, וזה דווקא מאוד טוב לי, זה משתן אטריטיס.
אטריטיס לא משתן כל כך, אבל בסדר. זה יהיה, אוקיי, בואי תראי מה שאני מציע. ברגע שאת רואה, אם את רואה שהלחץ דם ממשיך להיות גבוה, אז באמת כדאי לקפוץ לחדר מיון, ולהגיד להם שלמרות שקיבלת 1, 2, 3, הלחץ דם נשאר גבוה. הם יכולים לשלוט, הם ייתנו לך, הם יאזנו אותך, ייתנו לך כמה תרופות אחרות, ויחזירו לך את לחץ הדם, מלחץ דם תקין. אבל אני לא יכול להציע ולקחת תרופות, וגם כמובן אני לא הרופא שלך, אז אני גם לא יכול לקחת את האחריות. ולהציע לך, מה שאני מציע לך זה קודם כל להיות בבית ולנוח, לא לעבוד, ואת הטריטס לקחת שניים ביחד, או שתיים ביחד, או אחד בבוקר, אחד בערב, זה לא משנה.
אחד בערב, לא קורה כלום אם אני אקח שניים
מאלה? לא יקרה שום דבר, לא יקרה שום דבר. כמה הדופק שלך?
זהו, שאתמול לקחתי את הלרפרס, הדופק שלי
ירד?
לא, היה גבוה. גבוה, הם השאירו אותי שם למעלה מחצי שעה.
יכול להיות שאת נבהלת גם. אם זה ממשיך, דופק מהיר ולחץ דם גבוה, אז תקשי לחדר מיון.
אוקיי.
בלי לפחד ובלי כלום, כי שם הם יאזנו אותך. וקחי בחשבון, יכול להיות שישאירו אותך ליום יומיים, שום אסון לא יקרה.
הבנתי.
ובינתיים, בלי קפה ובלי מלח.
לא, אני לא שותה, לא מלח, לא, ממש לא, לא קפה שחור, כלום.
אוקיי. גם קפה לבן לא טוב, כלומר, גם נס קפה לא טוב, כי נס קפה יש בו בדיוק את אותו כמות של קפה, והחלב צובע אותו, אז...
אני שותה האג כבר שנים.
האג זה נטול קופאין?
כן.
אוקיי, בסדר.
כן.
יש בזה קצת קופאין, אבל זה לא נורא, זה לא כלום.
בתזונה, להוריד עוד משהו?
תראי, התזונה העיקרית שמעלה לחץ דם בדרך כלל זה מלח וקפה, בדרך כלל. אבל 190 זה גבוה, אבל אנחנו לא רוצים שהמערכת, בגיל 75, אנחנו לא רוצים שמערכת כלי הדם תעבוד על לחץ גבוה, זה לא טוב. אז אם זה כמה ימים, זה לא נורא, אבל כי הגוף מסוגל לעשות את זה, אבל אם לא מצליחים להוריד את זה עם כדורים באופן כזה, כדאי להתאשפז. כמה ימים, יעשו לך גם מקגע, יעשו לך צילום ריאות, ינסו לאזן אותך, ייתנו לך אולי כדור משתן, יוסיפו לך אולי כדור שהוא גם מוריד לחץ דם וגם מוריד נוזלים מהגוף. יש לנו הרבה פעמים, אנחנו לא מצליחים לאזן לחץ דם עם כדור אחד או עם שניים, ואנחנו משתמשים בשלושה או אפילו ארבעה כדורים ממשפחות שונות, כדי לאזן לחץ דם, כי לפעמים אם אני נותן לך, בואי ניתן לך דוגמה, אם אני נותן לך שלושה כדורים של טריטייס, אז יכולים, אני סתם נותן דוגמה, אז אם יש תופעות לוואי לטריטייס, יש סיכוי יותר גדול שתקבלי אותה, מה שאם אני נותן לך כדור אחד של טריטייס, וכדור אחד של נגיד של אוקסר, וכדור אחד של לורמפרס. כי לכל כדור, אם אני נותן אותו בכמות קטנה, יש פחות תופעות לוואי. סך הכל, אני מרוויח בזה. אבל לפעמים אנחנו מאזנים, כי גם לכל כדור יש מנגנון פעולה שונה. כל אחד משפיע במקום אחר על לחץ דם. יש כמות...
היום הוא נתן לי מתחת ללשון.
כן, מתחת ללשון זה מרחיב כלי דם, וזה אמור להשפיע די מהר, זה אמור להשפיע תוך חצי שעה. כי זה נספג מתחת ללשון, דרך כלי הדם מתחת ללשון, וזה בדרך כלל, בחלק מהמקרים זה אפילו משפיע תוך כמה דקות.
כן? הבנתי. הרבה, הרבה, הרבה תודה.
כל טוב, ציפי, כל
תודה,
טוב.
כל טוב, ביי ביי.
ביי, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה, כן.
מדברת אתי.
כן, אתי.
אני בת 70.
כן.
אנחנו דיברנו מספר פעמים.
כן.
יש לי מחלת צ'וק שטראוס.
כן.
שממנה אני התעברתי וקיבלתי אסתמה, וקיבלתי גם פקקת ברגל שמאל.
כן.
ואני כבר שבוע, עם זה אני חיה 25 שנה. עכשיו כבר שבוע התחלתי להתגרד ברגל שמאל, לכיוון מתחת לברך. עכשיו זה כבר יומיים עובר לי לצוואר.
אני לא חושב שהגירות קשור לזה.
מתחת לבית השכי. אני לא יודעת ממה זה נובע.
אני לא קשור למחלה שלך.
לא החלפתי סבון, לא החלפתי קרם, לא הפקת כביסה. אני לא יודעת ממה זה נובע.
את במתח מיוחד? כי לפעמים יש משהו...
אני אגיד לך משהו.
כן.
לפני שבועיים, אני ביצעו ממני לעשות בדיקת לך.
כן.
כי רצו לעשות לי לריאות ברונכוסקופיה, והעדיפו קודם לעשות לי בדיקות לך, כדי לחסוך ממני את הבדיקה הזאת, כי אמרו שאולי הריאות לא יחזיקו מעמד בהרדמה.
לא, לא שלא יחזיקו באמת... מעמד, לא שלא יחזיקו מעמד בהרדמה, אבל רצו להכין אותך, כי אם רואים שהריאות, שנגיד, יש לך איזה בעיה רעתית, אז יכולים לתת לך לפני כן סטרואידים, או לתת לך לפני כן משהו אחר, משום ש... אוקיי.
אני גם לוקחת מדללי דם.
כן, מה את לוקחת? אלקוויז?
אלקוויז.
5 מיליגרם פעמיים ביום?
פעמיים ביום, בדיוק. וגם קודיקל ללב, להגן כאילו על הלב. אז עכשיו מה שקורה, אחרי 3 בדיקות מעבדה שעשיתי בקופת חולים, פתאום התקשרו אליי ממשרד הבריאות, יכול להיות שזה גם מלחיץ אותי.
יכול להיות.
יאמרו לי שיש לי שחפת.
יכול להיות שמצאו נוגדנים לשחפת, כן.
נכון.
עשו לך מנטו או לקחו לך דמים?
לא, לקחו לי בדיקות לך.
אוקיי.
ואחר כך עשיתי סיטי לריאה, עד שהתרביות יגיעו, וגילו שיש לי חור בריאה, שהחור גדל במשך הזמן, הוא היה קיים, אבל עכשיו הוא גדל, והם רוצים לראות ממה זה נובע. אז לכן עשיתי את הבדיקות של הלך.
ראו חור או ראו ממצא? חור בריאה, זה לא מושג רפואי, אז קשה לי להבין מה זה. אוקיי. ורצו לעשות לך ברונכוסקופיה, כלומר להכניס צינור, כמו שעושים גסטרוסקופיה, ומכניסים צינור לקיבה ומסתכלים בקיבה, הם לוקחים ברונכוסקופיה ומכניסים צינור דרך צינור הנשימה, ואפשר להיכנס דרך דרך הברונכים ולראות את הריאה ולהגיע לאותו מקום, ואם צריך אפילו לקחת משם ביופסיה.
תראה, לפי הסיטיק אמרו לי, באונה התחתונה, גוש סיסטי גדול בקוטר okay. של 5 סנטימטר,
כן.
עם סריחות ומשיכה של השאר כלפי מטה.
Mm-hmm.
זה היה קודם נאמר 2 סנטימטר, עכשיו זה גדל ל5.
אוקיי, אז רוצים לבדוק מה זה.
כן, אז אני הייתי בלחץ, וברוך השם...
אז זאת יכולה להיות הסיבה.
סליחה?
זאת יכולה להיות גם הסיבה לגרד, למרות שצריכים לחשב על סיבות נוספות.
כן, ואני לא עומדת בזה, אני אתמול לקחתי אלרג'י.
זילרג'י.
כן, ג'ל
זילרג'י, כן.
ופנסטיל ג'ל, אבל אני עדיין מתגרדת.
תראי, יש אפשרות אחת לקחת משהו להרגעה, משהו כמו ובן או לוריבן או משהו כזה, לנסות לראות אם זה יעזור. יש אפשרות...
אני לא יודעת את כל הכדורים שאני לוקחת.
תקשיבי, את משתגעת בגירוד, אז את צריכה איכשהו לפתור את זה.
כן. כן.
עכשיו, אני גם הייתי הולך לרופא אור לראות, אולי יש משהו אחר, אולי יש לך, את ישן באיזשהו מקום מחוץ לבית?
לא, ממש.
לא, כי לפעמים יש סקאביאס, או יש גרדת, או דברים אחרים, זה לא זה.
לא,
עכשיו, יש דבר נוסף, יש דבר נוסף שנקרא סנייל דרמטיטיס, כלומר דלקת שקשורה לאנשים מבוגרים, לפעמים זה קשור לתפקוד כליות, לפעמים זה קשור לבעיות, יש כל מיני סיבות לגירוד. אי ספיקת כליות לפעמים נותנת גירודים איומים ונוראים, ויש לזה טיפול. לפעמים זה נוירודרמטיטיס, זה בגלל סטרס ומתח שהגוף נכנס לגוף, לאטרף ומגרד. אז יש הבחנה מבדלת שצריך לעשות. צריך לעשות בדיקות דם, לפעמים יש מחלות, מה?
על ידי בדיקות דם?
את צריכה ללכת לרופא אור שייתן לך את כל הבדיקות, את לא יכולה לבקש סתם בדיקות דם, ישלחו אותך לבדיקה של המוגלובין ובדיקה של שומנים בדם ותפקודי כבד, הכל יהיה בסדר, יגידו לך הכל בסדר, אבל זה לא, את מבינה, את צריכה ללכת לרופא אור או לרופא אלרגולוג, והם יפנו אותך לסדרת בדיקות שהן בדיקות יותר ספציפיות, כי יש מחלות שלפעמים גירוד הוא לא רק yes. מהאור, לפעמים גירוד הוא סימפטום של מחלה אחרת.
נכון.
אז לכן yes. צריכים ללכת ולחשוב, לעשות את ההבחנה המבדלת על ידי בדיקות מעבדה.
נהיה לי כתמים אדומים ברגליים. מהגירוד.
אוקיי, זה מהגירוד, כי את פוצעת את עצמך. כמו yes. שריטות, זה משהו אחר, ויכול להיות שגם לפעמים גם הסריטות האלה יכולות להזדהם ולהיות עם מוגלה, אז צריכים מאוד להיזהר.
נכון.
כן, אז תציצי את הציפורניים, או תנסי לא לגרד ולמרוח על זה איזה משחה.
אוקיי, טוב, אני אגש לרופא אור.
שי לרופא אור או לאלרגולוג כמה שיותר מהר, כי זה גם יכול להיות אלרגיה לקרם פנים, זה יכול להיות אלרגיה לסבון חדש, זה יכול להיות אלרגיה לאיזה אוכל חדש או תבלין חדש שהוספת לאוכל, זה יכול להיות הרבה דברים, או קשור לסטרס, או קשור למחלה אחרת.
הבנתי, תודה רבה.
כל טוב לך, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
שמי מיכאל, אני מדבר בנוגע לבן שלי.
בן כמה הבן?
15 וחצי, הוא בן 15 וחצי, הוא בכיתה י'.
כן.
יש לו קשב וריכוז, וניסינו המון כדורים לקשב וריכוז, ותראה, זה עשה לו המון תופעות לוואי. היה פעם אחת שבאמת הוא לקח אטנט.
כן.
עד 4 בלילה הוא היה ער, עם כאבים בכאבי ראש, כאבי רגליים.
אטנט של כמה מיליגרם הוא לקח?
10.
אוקיי. אטנט זה אמפטמין, ואז זה באמת, זה כמו ספיד, זה משגע, ואי אפשר לישון, ואין תאבון, כן.
אבל הוא ניסה עוד כדורים, קונצרטה, רטלין, המון כדורים, המון אפילו תופעות לוואי. שנה שעברה, לפני שנתיים, סליחה, הוא ניסה כדור של רטלין, והיה לו פעם אחת הוא היה שמח, שינוי מצב רוח כאלה.
תראה, קודם כל אני הייתי, אם הרופא שמלווה אותו, לבקש מהרופא שמלווה אותו, שייתן לו ריטלין של 10 מיליגרם, ושייתן לו חצי. יש ילדים שמאוד מאוד רגישים למשפחה של המטילפנידט, של הריטלינים, או למשפחה של האמפטמינים. זה שתי משפחות שונות שאנחנו מטפלים בילדים עם הפרעות קשב וריכוז. אז לפעמים יש אנשים, לאנשים מבוגרים למשל, אני אתן לך דוגמה אחרת. אנשים מבוגרים, אני לפעמים ממליץ, כלומר, כשיש הפרעות קשב וריכוז, לקחת חצי כדור של 10 מיליגרם, וזה עובד. ואם הם לוקחים כדור שלם של 20 מיליגרם, אז הם נכנסים לאטרף, והם באי שקט, ובלי תאבון, וכאבי ראש, ומעדקים את השיניים והכל. זה דבר אחד. דבר שני, אני הייתי מנסה לתת לו טיפול שהוא לא טיפול תרופתי. לתת טיפול, גם טיפול התנהגותי אפשר לתת להפרעות קשב וריכוז, ואפשר לתת לו גם שילוב של אומגה 3, אלפא אומגה 3.
שמעת פעם על דופמן?
על מה?
דופמן.
לא.
טבעי.
לא.
האם כדור טבעי לדעתך יכולים לעזור?
שווה השאלה מה יש בכדור הטבעי, כי זה שם מסחרי שאני לא מכיר אותו, אבל אם יש בו אומגה 3 ופוספטידיל סרין, וזה הוא יכול לעזור?
אוקיי. יש לי כדור הרגעה, שאני יכול לתת לו אולי, שכמובן זה טבעי, שזה לבוקר ולערב. האם אני יכול לתת לו לדעתך?
אם זה טבעי ועשוי מצמחים, אתה יכול לתת לו, זה לא יכול. הוא גם היפראקטיב, או יש לו רק הפרי? הוא ATT או HDAT? מה? הוא גם, לא שמעתי.
הוא חולם בשיעורים.
הוא חולם, כלומר הוא לא מרוכז.
כן.
אבל הוא לא היפראקטיבי.
לא.
אז הוא ADD. יש לו הפרעת קשב וריכוז.
כן.
והוא הובחן, הוא עבר בחינת מוקסו, או בחינת טובה?
הוא עבר
פסיכודידקטי. אני גם הייתי עושה לו בדיקה נוספת כדי לראות אם הבעיה היא בעיה התנהגותית, או אם הבעיה היא בעיה של הפרעת קשב.
התנהגותית אין לו רק קשב.
אז אני הייתי בכל זאת עושה לו, דרך קופת חולים אפשר היום לעשות את זה, או בדיקה שנקראת מוקסו, או בדיקה שנקראת טובה.
אוקיי.
טוב, אז זה
יכול להיות שבגלל הכדורים יש לו בעיות שינה והכל?
בוודאי לא יכול להיות, קבוב לוודאי. הכדורים האלה גורמים להפרעות בשינה, גורמים לפעמים לעצבנות, גורמים לירידה בתיאבון.
הוא לא אוכל עצות מאוחרות, פתאום, כן, נגיד.
חוסר תאבון, לכן צריכים לילדים האלה לתת לארוחת בוקר דשינה, ורק אחרי ארוחת הבוקר לתת להם את הכדור, אבל אני חושב שהכדור בכלל לא מתאים לו. לדעתי הבעיה שלו יכולה להיות יותר הפרעה התנהגותית מאשר הפרעת קשב וריכוז.
ובעצם התנהגותית אפשר לבדוק בקופת החולים לעשות אבחון?
לא, את האבחון אתה עושה בקופת חולים, אפשר לבקש לעשות את האבחון של לטובה או מוקסו, שאלה בדיקות של הפרעות קשב וריכוז. עכשיו, את הפרעת קשב וריכוז יכולה להיות בגלל בעיה נוירו-התפתחותית, כמו שהיא הפרעת קשב וריכוז, או יכולה להיות הפרעת קשב וריכוז בגלל סיבות רגשיות. עכשיו, okay. גיל 15 זה גיל ההתבגרות. נכון. והפרעות רגשיות מותר שיהיה בגיל ההתבגרות. לא רק זה, תראה, אתן לך דוגמה לגמרי אחרת מעולם אחר. בחור בן 17 שמתאהב בבחורה, כל הראש שלו שם, היא שלחה לי מסרון, היא לא שלחה לי מסרון, היא כתבה לי, היא לא כתבה לי, okay. אני תבוא, היא לא תבוא, ואז יש לה הפרעת קשב וריכוז בגלל סיבה אחרת. אז נכון. הפרעת קשב וריכוז היא לא בהכרח הפרעה נוירו-התפתחותית או נוירו. במשפחה יש למישהו הפרעות קשב וריכוז? לך?
אימא שלי, שהיום, כן, אימא שלי יש לה.
כי בדרך כלל זה מופיע יותר בגברים מאשר בנשים במשפחות, אבל יכול להיות. אוקיי. אז מה שלא יהיה, הייתי עושה קודם כל הבחנה של הפרעת קשב וריכוז, והייתי okay. חושב על, אני לא יודע מה ההמלצות של המבחן הדידקטי, אבל בכל זאת הייתי נותן לה לעשות, נותן לו תמיכה שהיא תמיכה יותר פסיכולוגית.
אבל או... שאלה, האם כל כדור באמת, כי באמת כל כדור היה תופעה קבועה של חוסר תיאבון.
כל כדור? באמת... זה מהכדור, חד משמעית מהכדור, והכדורים האלה לא מתאימים לו. אלא אם תנצל לתת לו, במקרה ריטלין, חצי כדור של 10 מיליגרם, מינון של אפרוחים, ותראה איך הוא מגיב.
ברשותך, אפשר עוד שאלה?
בבקשה.
יש לו גם בעיות שינה בלי הכדור, הוא קצת הפסיק מאז שהוא לא ישן עד 4, והיה לו הרבה את כל הבלגן. הוא לא ישן, אבל לפעמים גם לא נרדם בלי הכדור. יכול להיות שזה בגלל...
איזה כדור? בלי איזה כדור?
לא, הוא לא לוקח כדור, ובלי כדור, הוא גם, בלי כדור של קשב וריכוז, הוא גם לא נרדם.
ומתי, ובסוף הוא נרדם, ומתי הוא מתעורר?
מתעורר כאילו שאנחנו מעירים אותו בכוח.
בכוח, כן, הוא הפך את היום ללילה, אז הוא יושב עם המחשב בטח, או יושב עם המסך, והפך את הלילה ליום, ואת היום ללילה, זה משהו גם כן התנהגותי, שצריכים באיזשהו מקום להגיד לו, אדוני, בשעה 8 בערב אתה לא משתמש יותר במסכים, ואתה לא נח אחר הצהריים, ואז הילד כמו בובלה ילך לישון בשעה 10 או 11, וירדם וישן טוב בלילה. אבל אם הוא יושב עם מסך ומקבל אור כחול בעיניים, אז אין סיבה שהוא ירדם, אז הוא לא נרדם, אז הוא ממשיך לשחק עם המחשב, בסוף הוא נרדם ב-2 בלילה, ואז בבוקר צריכים לטלטל אותו ולנער אותו ולמשוך אותו מהמיטה.
נכון.
זהו.
תודה רבה.
כל טוב. כן, זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו. לא לפני שנודה למאירה פרץ ויאל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לגיא רביב אחראי על הדיגיטל, לאיתי ניקסון שאחראי על הלייב, לסטף קורנס שאחראי על השידור ב-103 FM, ולאלי פרג'ון שאחראי על התוכנית ב-104.5 FM לשידור. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן גם לשלוח לנו שאלות קצרות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, האחראי על הדיגיטל גיא רביב, האחראי על הלייב איתי ניקסון, האחראים על השידור ב-103 FM, סטף קורנס הוא ב-104.5 FM, אלי פרג'ון, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70. זהו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת נבית.
כן,
אני בת 74.
כן.
קודם כל תודה על התוכנית.
בכיף.
רציתי לשאול אותך בבקשה על תופעה שקורית לי בשנה האחרונה. אני נותחתי בסרטן המעי הגס,
כן.
לפני 3.5 שנים, קרוב 4 שנים.
כן. עברת כריתה?
עברתי, כן. עברתי כריתה בחיבור.
כן.
כריתה וחיבור.
כן, ברור. כריתה בלי חיבור אי אפשר, כי זהו, אפשר רק עם, כן, עם, עם, עם איש, כן. יוצאים... עם סטומה, אבל אני מבין שחיברו את זה.
לא, 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 לא. אוקיי. זה לא עלה על הפרק, כי אני תוח כבר באופן שכזה.
מצוין. עכשיו תגידי לי עוד דבר, את יודעת כמה קרתו? קרותה גדולה, קטנה, בינונית, את לא יודעת.
הוא אמר שזה היה באמצע.
אוקיי, בסדר.
מה שקורה הוא זאת אומרת, הייתה המלצה לטיפול כימותרפי,
כן.
4 או 5 טיפולים,
כן.
ואחרי הטיפול הראשון, כל הדברים הטובים, באמת, כל הערכים הטובים שהיו בגוף, הכל קרס, זה פשוט לא יאמן, הרגשה שלי הייתה איומה, אני עיקיתי עד בלי סוף, אינפוזיה, הייתה לי רפואה ביתית פה בבית, שהם בעצמם אמרו שממש קשה עם הדבר.
אחרי הקרנה הראשונה?
כן.
או אחרי סדרה הראשונה?
אחרי טיפול כימי.
אחרי טיפול כימי, אוקיי.
טיפול כימי. אז אני אמרתי שאני לא, אני פשוט, אני לא ארצה יותר, אחרי 3 חודשים של סבל איומים, וכמובן שההמלצה הייתה פט-סיטי כל 0.5 שנה,
וקולונוסקופיה. כן.
ואת זה אני עושה באופן מאוד מדויק, הפעם האחרונה שעשיתי את הקולונוסקופיה זה הראה שניפגש עוד 3 שנים. קודם הוא אמר, דוקטור חלק, לא הייתי צריכה אולי לציין.
לא חשוב, רוני הוא חמוד.
הוא אמר קודם 4 שנים, אחר כך הוא אמר 3 שנים. וזה כבר הייתה בשורה טובה. ופציתי אני עושה בערך כל 7-8 חודשים.
אוקיי.
שאלתי כזאת, אני בשנה האחרונה שמתי לב, במשך 0.5 שנה האחרונה, שאני אני רעבה נאמר, כן? ואני מתחילה לאכול בשעה יחסית מאוד מאוחרת. אני יכולה לשמור ולא לאכול כמעט עד 5 PM. אין לי בעיה עם הנושא, כי אני, האמת היא שאני גם לא ישנה טוב. והמלחמה הזאת, כשהמשפחה מגויסת, אז זה בכלל עושה לי שמות. אבל כשאני לוקחת משהו לאכול, הביס האחרון, אני כבר נמצאת בשירותים. אני מתרוקנת הרבה מאוד פעמים במשך היום. עוד דבר קטן שנוצר לי, אני התלמנתי, ובעקבות כל הסטרס הזה, אני מניחה, יש לי גם בעיה בקצב הלב, שאני מטופלת בבעיה הזאת על ידי קרדיולוג ואליקוויסט ו...
אני מבין שהיה לך פרפור פרוסדורים.
סליחה?
אני מבין שהיה לך פרפור פרוסדורים לפי התרופות שאת מקבלת.
כן, בהחלט, נכון.
תראי, אני לא חושב שיש קשר בין הבעיה הלבבית לבין הקשר, לבין בעיית דרכי העיכול.
גם אני לא חושב.
כן, עכשיו, בדרכי העיכול יכולים להיות כמה דברים. אם את אומרת שזה שאחרי הביס האחרון את רצה לשירותים, וזה התחיל יותר מאוחר, זה לא התחיל מיד לאחר הניתוח, אלא התחיל, זאת אומרת, זה בשנה האחרונה התחיל.
ביתר סט. ביתר סט, כן.
וזה חשוב מה את אוכלת, אם את אוכלת אוכל מוצק או אוכל נוזלי?
אני לא מרגישה בשיעה, בזה אני יודעת שזה באוכריי.
לא, לא, כי בדרך כלל מזונות נוזליים או מרקים או דברים כאלה, הם עוברים הרבה יותר בקלות ומגרים יותר את המעי וגורמים לכך, יש רפלקס מסוים. עכשיו, אנשים שיש להם מעי יותר קצר בגלל ניתוח או בגלל דברים אחרים, או אנשים שעברו מעקפים, לפעמים אני אומר, לא תמיד, יש רפלקס שברגע שנכנס אוכל מלמעלה, האוכל יוצא מלמטה. יש פעילות מוגברת של הפריסטלטיקה. הפריסטלטיקה הזו היא ההתכווצות של המעיים. המעיים עובדות בצורה ש... חלק מתכווץ וחלק נרפא, וככה החלק שמתכווץ דוחף את האוכל קדימה, האוכל נכנס קדימה, החלק העליון נשאר מקובץ ומתכווץ החלק שמתחתיו, ואז הוא נדחף שוב קדימה, ובצורה הזאת הוא נדחף. אם אוכלים אוכל שהוא עם נוזלים בדרך כלל, או אוכל שהוא מימי או ג'לטינוזי, או כמו לב יוגורט או מעדנים כאלה, או אני יודע, אוכל שהוא רך מאוד.
אז אני יכולה לומר בקצרה מה אני אוכלת?
כן.
אני מתחילה בשעה יחסית מאוחרת, כי אני גם קמה מאוחר,
כן.
בגלל שאני לא ישנה טוב בלילה. זה קווקר עם קינמון ועם קצת צימוקים וחלב.
כן, אבל יש שם חלב, אוקיי. אז א', כן. צריכים לראות שאת לא פיתחת רגישות לא, ללקטוז.
אני שותה חלב גם כשיש לי איזה בעיה של צרבת והכל, חצי כוס חלב קר, גם כשחייתי בארצות הברית זה היה עוזר.
עכשיו, אם את שותה עכשיו, נגיד שעכשיו תשתי כוס חלב קר, אז כן. זה יעזור לך? זה גם תצטרכי לרוץ לשירותים?
האמת היא שלא ניסיתי את זה, ניסיתי
את זה. אז תנסי את זה, כי יש לי רואה, זה שלא היה לך בחוץ לארץ, או לא היה לך לפני כמה זמן.
לא, סליחה, זה היה מיותר בהחלט לציין. מה שרציתי לומר, זה שחלב, דווקא האנזימים של חלב, לי לא עושים רע, למרות שאומרים שזה דבר
לא, שצריך. אז בואי נעשה סדר, בואי נעשה סדר. א', אומרים, זה לא אומרים, למישהו אחד כן ולמישהו אחד לא. לרוב האנשים אין שום בעיות לשתות חלב או לאכול מוצרי חלב. זה א'. ב', זה שלא היה לך לפני שבועיים או לחודשיים, זה לא אומר שאין לך היום. זה ב'. ג', כשאת אוכלת בבוקר אוכל שיש בו חלב, לא בגלל חוסר האנזימים לחלב, אלא בגלל שזאת דייסה. ודייסה היא אוכל רך. תנסי אולי, תנסי. לאכול פעם בבוקר פרוסת לחם עם תחינה, או פרוסת לחם עם משהו, תנסי לפעם או פעמיים, ויכול מאוד להיות
שאם עיקר הבעיה היא בערב, עיקר הבעיה היא בערב מאוחר.
אוקיי, אז זה כבר משהו אחר, כי את אומרת לא משנה מה אני אוכלת, בביס האחרון אני בשירותים. אז בואי תגידי לי מה את אוכלת בערב.
אוקיי, מאחר
ובעלי
איננו, אז אני מבשלת רק כשהמשפחה מגיעה, באמת. ככה בכל ימות השבוע אני יכולה להסתפק בסנדוויץ'ים.
מה את שותה עם הסנדוויץ'?
קפה. ומים וסודה.
אוקיי, אז אני מציע לך, קודם כל להוריד את הסודה, כי סודה תוסס ומגרה את המעי, ובית תנסי לא לאכול ולשתות ביחד. לא לאכול ולשתות ביחד. כשהאוכל יגיע למעיים שהוא יותר קשה, ואז את לא תצטרכי, ואז הוא לא יעבור מהר, כי תראי, המעיים שלנו, בואי נגיד ככה, דרכי העיכול שלנו זה צינור שהוא פתוח למעלה ופתוח למטה. הוא פתוח למעלה בפה, והוא פתוח למטה בפי הטבעת. ובין הפה לפי הטבעת זה צינור. זאת מערכת פתוחה. אז אם את אוכל, עכשיו, את עברת גם ניתוח, ואת עברת גם כימותרפיה, ואת עברת גם הקרנה אחת, ואני לא בדיוק יודע מה הנזק שנוצר או לא נוצר לרירית של המעי. אבל אם את אוכלת, אם את לא מפרידה נוזלים ומוצקים, הנוזלים הופכים להיות רכים, ואז הם יוצאים, ויש לך רפלקס של להוציא את זה החוצה. זה כמו תינוק, כמו תינוק. אוכל, עושה קאקי. אוכל, עושה קאקי.
כן, אפשר לשאול לגבי פירות וירקות.
לא שומע?
פירות וירקות.
פירות וירקות אפשר לאכול, רצוי קודם כל לאכול אותם מבושלים,
זה,
או מעודים.
אני שמתי לב שאם הם לא מבושלים, הם עושים לי בעיות.
בדיוק. כי הם לא מבושלים, הם מכילים הרבה, התאית היא הרבה יותר קשה, וזה מגרה יותר את המעי. ואם זה מבושל, אז זה הרבה יותר רך. וגם לנסות לאכול, בעיקר בערב, דברים עם פחות סיבים.
אבל פירות מבושלים אפשר, למשל תפוח, כן? במקום, כמו שנקתי, אני מאוד אוהבת פירות, אז במקום פרי שאכלתי אותו פעם, בכיף היום אני פשוט מכינה קומפות.
בסדר גמור. אבל קחי בחשבון שקומפות הוא נוזלי, ואת תאכלי אותו, אז הוא יכול גם לגרום לך לרצון ליציאת
מים. לא, לא עם הרבה, לא עם הרבה, על כך שיהיה רך.
אוקיי, אז זה בסדר גמור.
אז זה לא דבר שאמור להדיג בעיקרון, לא, נכון?
לא, בעיקרון לא. בעיקרון לא, אבל תנסי לשחק עם הנוזלים ועם המוצקים בתזונה.
כן.
ותנסי לאכול בערב תזונה שהיא תזונה יותר עוצרת. הייתי אוכל בערב צלחת אורז עם משהו.
אורז זה עצירות מידך, נכון, אתה צודק.
אני לא לאכול רק אורז, אבל להוסיף אורז או להוסיף דברים שהם עוצרים. עכשיו, אם את בבית זה פחות נורא, אבל אם את אמורה לצאת, או אם את הולכת לאיזה אירוע, אז את כנראה לא אוכלת בו.
אני אוכלת מעט מאוד, okay. וחלילה וחס לא יקרה.
אז אם את אוכלת מעט מאוד, תאכלי מעט מאוד, ואל תשתי ביחד עם האוכל.
בסדר גמור.
מצד שני...
שאלה קטנה בנוגע לנכדתי.
כן.
יש לי נכדה בגיל 10.
כן.
וסובלת בעת האחרונה מתיקים בעיניים.
כן.
זה הולך ו... אפילו אמורה להעיר על זה.
עכשיו, התיקים הם רק בעיניים, או הם מתחלפים ממקום למקום?
הם בעיניים עם קצת תנועת גוף.
אוקיי, והיה לה, וזה משתנה...
זאת אומרת, הטייה של הראש.
וזה משתנה?
משתנה למה הכוונה?
כלומר, יש לה סוגים שונים, היה לה תיק קצת שונה, ועכשיו יש לה תיק אחר קצת?
לא, 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 הוא לא השתנה, אבל הוא הרבה מאוד. זאת אומרת, כל דיבור איתה, זה תגובה היא... על ידי, אני רואה את זה כל הזמן. כן. עכשיו, לאבי היה את זה פעם בילדותו, הוא אומר.
אוקיי, תראי, אנחנו...
אני יודעת שיש בזה גם עניין גנטי.
כן, אנחנו רואים הרבה מאוד טיקים אצל ילדים, ויחסית מעט טיקים אצל מבוגרים. מה שאומר שחלק גדול מהילדים, בחלק גדול מאוד מהילדים זה חולף. בין גיל 8 לגיל 13-14, אנחנו רואים הרבה מאוד טיקים, ולרוב הם גם מתחלפים. כלומר, פעם זה כאילו משיכה של האף, פעם זה מצמוץ בעיניים, פעם זה תנועה של הראש, והטיקים כאילו מתחלפים. אני, קודם כל, לא להעיר לה. לא להעיר לה, זה רק מלחיץ אותה יותר. לא להעיר לה, להגיד למורה, לא להעיר לה, תחכו, אם זה מחמיר מאוד, אפשר ללכת לרופא נוירולוג של ילדים, או פסיכיאטר של ילדים, שייתן לה משהו לטיפה שיכול להוריד את זה, עדיף בלי תרופות, אם אפשר, בדרך כלל, כי התרופות הן לא מרפאות, התרופות הן רק מכסות את הסימפטומים. כל זמן שאין לה טיקים מרובים בבת אחת ווקליים, כלומר, של חרחורים וגיחוכים ודברים כאלה, ולא זה, אז, אבל אם זה חמור מאוד, אז כדאי שיראה אותה נוירולוג של ילדים בכל זאת. אבל סך הכל, בדרך כלל רוב הטיקים האלה מופיעים בין גיל 8 לגיל 13-14, רובם חולפים.
פרופסור קורסו, אני בטוחה שגם האזעקות למיניהם לא תרמו, והמתח באוויר לא תרם.
בוודאי.
אבל שאלה, האם יכול טיפול הומופתי ודיקור, מצאתי איזשהו רופא, דווקא פה ברמת אביב שמטפל בשיטה הזאת, ויש הרבה הצלחות עם ילדים.
שווה לנסות. בפירוש שווה לנסות.
על ידי שתיית תרופה...
הומאופתית, כן.
כן.
אבל
אפשר לנסות.
אפשר לנסות ולתת, תראי, אם זה עובד, זה עובד תוך 4-5 טיפולים. אם 5 טיפולים לא עוזרים, אין טעם להמשיך.
הבנתי. אני מאוד מאוד מודה לך, פרופסור קראסו.
כל טוב. הרבה בריאות.
שבת שלום, תודה, תודה.
שבת שלום. כן, ומי איתנו?
שלום.
וברכה.
תודה על התוכנית.
בבקשה, אם יש לי העונג.
אורי, בן 45.
כן, אורי, אני איתך.
אני סובל מפיסורה כבר כמעט שנה, כרונית.
ליבי ליבי עליך.
היא לא מחלימה, פיסורות בעבר החלימו באמצעות טיפולים שמרניים.
כן.
זו לא מחלימה עם כל הטיפולים השמרניים.
שזה אנטורל, אני מבין, וזה דיאטה.
אנטורלין וניפטיפין ותזונה מסוימת. אפילו לפני 3 חודשים הזריקו לי בוטוקס.
כן.
וגם זה
לא עזר.
כן, הבוטוקס, מזריקים בוטוקס הרבה, ואני לא ראיתי הרבה תוצאות טובות מבוטוקס בהזרקה משום מה, למרות שהבעיה היא בבוטוקס, היא תמיד את המינון. אם אתה מזריק יותר מדי, יש חשש שתהיה הפרעה בשליטה על הסוגרים. אם אתה מזריק פחות מדי, אז אתה לא מרפא את השריר של הסוגר, ואז הפיסורה נפתחת כל פעם שיש לך יציאה.
אז כנראה שהייתה הזרקה מרובה מדי, כי הייתה חודש הראשון, היה לי קשה לשלוט.
כן, אז זהו, הייתה הזרקה מרובה מדי.
אבל זה, הקושי לשלוט עבר, כנראה גם הבוטוקס מפסיק בשלב מסוים, הוא כבר לא...
כן, אחרי שלושה חודשים הוא מפסיק להשפיע.
שלושה חודשים לוקח לו להיעלם מהשריר?
כן, בדרך כלל.
העניין הוא שהייתי אצל שני רופאים, ושניהם מאוד הבהילו אותי, לגבי סיבוכים או תופעות לוואי של ניתוח.
תשמע. האם אתה ניסית לקבל מרקחי צועה?
מרקחי צועה?
כן.
כן, בוודאי, זה חלק מהטיפול השמרני.
כן, אז מה קיבלת? נורמלקס, לבד?
ניסיתי נורמלקס, בהתחלה זה לא היה מספיק רך, ואחר כך מגנזיום.
מגנזיום.
מגנזיום עושה את העבודה בסדר גמור.
כמה אתה לוקח?
כפית. כפית קטנה.
כפית של מגנזיום נוזלי או של אבקה?
נוזלי.
תשמע, יש חומרים שנקראים אבילק או לבולק, שזה אותו דבר.
כן. היציאות הן בסדר, פרופסור.
הן רכות, רכות מאוד, ולא כואבות?
ולא כואבות, והוא פשוט מסרב להתאחות. שמעתי על איזושהי פרוצדורה של צריבה של הפיסור, משהו כזה, שזה לא חתך בשריר. אתה שמעת על זה אולי?
אני שמעתי על זה, אבל זה לא דבר שהוא מיינסטרים, שהוא מקובל מאוד, הצריבה הזאת, ואני לא, אין לי ניסיון עם זה אצל מטופלים. כלומר, לא שמעתי על זה, לא שמעתי על תוצאות מזה, אבל זה לא אומר שזה לא טוב, אבל לי אין ניסיון עם הצריבה, והצריבה, תראה, הבעיה היא, החוכמה הגדולה ביותר בפיסורה, אולי רק נגיד, אולי לא כל המאזינים יודעים מה זאת פיסורה. פיסורה זה חריץ, זה סדק, זה פצע בפי הטבעת. עכשיו, הבעיה בפיסורה היא שכל פעם שיש יציאה, פי הטבעת נפתח, והפצע נפתח, החריץ הזה, הסדק הזה נפתח. ולרוב יש כאבים מאוד חזקים בזמן היציאה, או בזמן היציאה של הגוש הראשון של הצואה, ובחלק גדול מהאנשים יש גם דימום שהוא דימום בעיקר על הנייר, הוא לא דימום באסלה. בניגוד לתחורים שהמופע שלהם, הקליניקה שלהם היא שונה. עכשיו, בדרך כלל עם אנטרולין או עם אניפדיפין, שאלה משכות שמרחיבות את הספינקטר, זה בדרך כלל פותר את הבעיה. אבל צריך הרבה סבלנות, וצריך הרבה למרוח, וצריך למרוח 3 פעמים ביום. אבל אם אתה אומר שבזמן פעולת מעיים הראשונה אין לך כאבים בכלל, והפצועה יוצאת רכה, אז זה די מוזר. אתה איתי?
כל הזמן.
כן.
זה די מוזר, גם כי היציאה היא רכה, אז היא לא באמת...
היא לא כואבת ולא פוצעת.
נכון.
ולא מדממת.
הכל לא מצליח להיפגר, גם במשך תקופה ארוכה.
אז כמה זה תקופה ארוכה?
כמעט שנה.
אני הייתי ממשיך באופן שמרני. עם המשחות, 2 או 3 ביום, אני פדיפין עושה יותר כאבי ראש, עד כמה שאני זוכר.
רסטו ג'סטיק עושה כאבי ראש.
מה?
משחה בשם רסטו ג'סטיק,
כן.
היא עושה כאבי
רקטו.
ראש,
אבל...
רקטו, משהו
כן, כזה. רקטו ג'סיק, נכון. רקטו ג'סיק, כן.
אנטרולין הוא
תמים, והניפדיפין הוא למעשה אחד החומרים שמרכיבים את הרקטו ג'סיק, ולכן הוא גם לפעמים עושה כאבי ראש, כי הוא מרכיב גם כלי דם. אז אני מציע לך, אם אין לך כאבים בזמן יציאה, ואם הצואה היא רכה, אני הייתי ממשיך עם טיפול שמרני, וכמובן עם היגיינה מקומית שהיא מאוד מאוד חשובה, והייתי ממתין עוד קצת, אני לא הייתי רץ
לניתוח. אם בכל זאת היינו, אם בכל
אז לך לניתוח.
התופעות הלוואי או הסיבוכים כל כך מלחיצים.
לא, זה לא, תלוי עוד פעם, זה, יש אנשים שעוברים את הניתוח. מה?
אתה בטח מבין
לדל. כן, כן, סליחה, זה קריאת תחת, כמו שאומרים בעברית. הכאבים הם כאבים חזקים לפעמים אחרי ניתוח, אבל עוד פעם תלוי מי מנתח, תלוי איזה ניתוח, הניתוח הוא תמיד זה, אבל יש אנשים שמאוד מרוצים אחרי ניתוח, אני לא הייתי נור...
אני חושש מדליפות ו...
לא, דליפות
וזה... אובדן השליטה, זאת הבעיה.
נדיר. נדיר. קורה, אבל נדיר.
אוקיי.
אבל אני הייתי ממשיך באופן שמרני, כלומר ניתוח באזור הזה הוא לא, חוץ מניתוח דחורים שזה משהו אחר, אבל הניתוח של פיסורה הוא ניתוח בעייתי. ואם ללכת אז באמת לבחור טוב 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 מי ינתח.
אוקיי.
אבל אני הייתי ממשיך, אני מכיר מקרים של שנה וחצי, שנתיים, שלאט לאט זה מסתדר, רק להתמיד בטיפול, לשמור על היגיינה של המקום, ואם אין, וקנה המידה שלי, שיש סיכוי טוב לשיפור, הוא שבזמן יציאה אין לך כאבים ברגע הראשון של היציאה, בבולוס הראשון, ברגע הראשון שהיציאה היא רכה, ושזה לא כואב, ושאין דם על הנייר. אז שלושת הקריטריונים האלה אומרים לי שהסיכוי שזה יחלים הוא טוב.
אני מבין, בסדר גמור.
אוקיי.
תודה רבה.
בבקשה, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסור.
שלום וברכה.
בתיה, אני בת 73.
כן, בתיה.
אני עשיתי אירוי הקלסטה לפני שנה וחודשיים.
כן, הקלסטה, רק נגיד למאזינים, זה נגד אוסטאופורוזיס, כן.
נכון.
מקבלים את זה פעם בשנה בדרך כלל, ואם מרגישים טוב והבדיקות בסדר, אז דוחים את זה לשנה וחצי או שנתיים. אתה עשית, אמר, לפני שנה ו...
שנה וחודשיים, בדיוק, כן. באוקטובר.
זה היה פעם ראשונה שעשית קלסטר?
פעם ראשונה, כן.
אוקיי.
עכשיו, לפני יומיים התחילה לחוב לי השן.
כן.
ואני צריכה ללכת לטפל בה, זה יכול להיות או סתימה או טיפול שורש, לא יודעת מה, אולי הכירה, ואני מאוד פוחדת, כי אני יודעת שזה...
אוקיי, אז בואי נסביר למאזינים על מה אנחנו מדברים. הקלסטה היא תרופה מהמשפחה של הביפוספטטים, פוספטטים זאת תרופה של, מהמשפחה של תרופות שהן תרופות שהן נגד אוסטאופורוזיס. אחד הסיבוכים התיאורטיים, אני אומר תיאורטיים ותכף אני אסביר, הוא יותר נכון הקיימים של התרופות האלה, החל מכדורים, כן, דרך זריקות, ויש כמה סוגים של זריקות, ויש כמה סוגים של כדורים, זה אחד מהתופעות האלה, זה נמק של, של הלסת התחתונה. עכשיו, זה תופעת לוואי נדירה ביותר. לכן אנחנו אומרים תמיד לאנשים, אם אתה אומר לקבל ביפוספנטים, תלך קודם ותטפל בשיניים, תגמור את הכל, ואז תתחיל בטיפול. עכשיו, את ככה תעשית, ועכשיו עברה שנה וחצי, ויש בעיות בשיניים.
כן, בגילי זה קורה.
כן, כן, גם בגיל יותר צעיר זה קורה. אז מה שצריך לעשות קודם כל, זה ללכת לראות מה הבעיה. אם מדובר בסתימה, אין שום בעיה. אם מדובר בטיפול שורש, לא צריכה להיות שום בעיה. במה כן בעיה? אם יש משהו שהוא מאוד יותר, שהוא הרבה יותר טראומטי, וגם, כלומר, כמו עקירה כירורגית, או כמו שתלים, וגם הסיכוי לקבל נקרוזה אחרי שתלים, או אחרי עקירה כירורגית, או אחרי ניתוחים בלסת, הם קיימים, אבל הם קטנים. ואת צריכה להגיד לרופא, תשמע, אני מקבל את הקלסטה, אני מבקש שתעשה כמה בעדינות, כמה שאתה יכול יותר.
בעדינות ובניקיון יותר.
כן, כן, לא? הניקיון הוא כל...
כן, זה
את לא יכולה להגיד לרופא, תעבוד נקי, כי אם את חושבת שהוא לא עובד נקי, תלכה לרופא אחר. כן.
כן.
כי פה זה... כי הפה שלנו זה לא אזור סטרילי. הפה שלנו אף פעם לא נקי. אז, ולהגיד לרופא, תעבוד דקי, הוא תמיד עובד סטרילי, ואם לא, עוד פעם, אם את לא סומכת על המרפאה, אז תלכי למרפאה אחרת. אבל אם לא מדובר בשתל, ואם לא מדובר בעקירה כירורגית, ואם מדובר רק בסתימה, או רק בטיפול שורש, או משהו כזה, או אפילו בהתאמת טיפול שורש, אז צריכים לפעמים לעשות מבנה וכתר, זאת לא בעיה.
מה זה
עקירה
כירורגית לעומת עקירה רגילה?
הקרירה הכירורגית היא יותר טראומטית. היא יותר טראומטית.
אז אני צריכה להגיד לרופא את זה.
להגיד לרופא שאת מקבלת מיפוסונטים, ושלהגיד לו שאת זהו, ושידע, ושיעשה את זה כמה שיותר עדין שאפשר.
בסדר, ועכשיו רציתי לשאול אותך לגבי התשובה, עשיתי CTX.
אז אני לא נותן תשובות בטלפון. ברדיו, אוקיי. זה כל זה לא מעניין את האנשים האחרים, CTX נותן, זה בדיקה שנותנת לנו קנה מידה לגבי המטאבוליזם של העצם, לפי זה הרופא יגיד לך אם את צריכה או לא צריכה, אם אפשר לדחות את האקלסטה לעוד שנה או לא, אבל לעוד חצי שנה או לא, אבל אז זה לא חשוב. עושים שתי בדיקות, לא רק CTX, אלא גם עוד בדיקה אחת, פינואן, לא משנה. אוקיי.
אוקיי, תודה רבה.
בסדר גמור, כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום, ומי איתנו? אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מי שרוצה לעלות לשידור ברבי האחרון של התוכנית, 0552-103-103, פרסומות וחוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ברבי האחרון של התוכנית, מספרי הטלפון שלנו הם 0552-103-103, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור קרסו, מדברת שרון.
שלום שרון.
קודם כל תודה רבה על התוכנית.
בכיף שרון, שלך. בכיף. בת כמה את שרון אם אפשר לשאול?
אני בת 54.
כן.
ובבדיקת דם שעשו לי בכלל בקשר ללסת, משהו שרצו לבדוק, יצא לי נוגדני אנטי SSA ו-SSB, ברמה יותר גבוהה ממה שצריך.
אני לא אוהב לתת תשובות של בדיקות מעבדה, כי תשובות של בדיקות מעבדה לא תמיד אומרות את הזהו, אלה לא תמיד בדיקות ספציפיות.
השאלה שלי, אם זה יכול להיות קשור לאסטרוגן, יש לי גם אסטרוגן גבוה, וגם אני לוקחת כדורי אסטרוגן. אם יכול להיות קשר, אם כדאי לי...
יש לך יובש בגרון? בעיות עם רוק? בעיות עם יובש בעיניים?
לא בעיות עם רוק, אבל כן יובש בגרון, אני כל הזמן מרגישה צמאה, כל הזמן שותה.
ומה, ונכנסת לגיל המעבר?
כן.
זה הבדיקות האלה לא קשורות לגיל המעבר, ולא קשורות לאסטרוגן גבוה.
זה שיש לי, שאני לוקחת כדורי אסטרוגן כדי לסדר את המחזור, זה לא יכול לקרות?
לא, לא יכול להיות, אבל לפעמים זה קשור למחלות אוטואימיוניות, אבל אני לא אוהב לענות על שאלות, משום שסנונית אחת עדיין לא מבשרת, איך אומרים? לא סנונית, איזה ציפור ברח לי שמבשרת בו הסתיו? נחליאלי.
נחליאלי?
נחליאלי אחד לא מבשרת בו הסתיו, ברח לי, כן? כן? אנחנו לא, בדיקה אחת עדיין לא אומרת שום דבר, צריך לראות אותה בקונסטלציה מסוימת ביחד עם קליניקה. כן, אני תמיד אומר, בדיקות מעבדיים כמו תשבץ, כל זמן שלא פתרת את כל התשבץ והכל מתאים, כל הרוחב מתאים, כל המאונח מתאים למאוזן, וכל המשבצות חסומות, את לא יכולה לדעת שפתרת אותו נכון. עכשיו,
בבדיקות מעבדיים,
בבדיקות מעבדה, חשוב לקחת את כל האינפורמציה של הקליניקה, את כל התלונות של האנמנזה, את כל בדיקות הדם, ורק בדיקת דם אחת או שתיים עדיין לא אומרות, אם הכל מתאים, בדיקות הדם מתאימות לתלונות, מתאימות לזה, אז קובעים את ההבחנה. ולכן אני לא אוהב, גם אמרתי למאזינה הקודמת, אני לא אוהב לתת תשובות של מעבדה, של תשובות של בדיקות מעבדה, גם תשובות של בדיקות המעבדה שלך לא מעניינות את המאזינים, וסך הכל זאת תוכנית שמיועדת לכל המאזינים בדברים שהם יותר כלליים. אוקיי?
אז למה אתה ממליץ לי ללכת
לאיזשהו
רופא מסוים, או ש...
לרופא ראומטולוג.
אוקיי? אוקיי, וזה שהסיטי שלי יצא בסדר, הרופא התנתה אותי לסיטי של בלוטות לימפה.
כן.
יכול להעיד על משהו?
יכול להעיד שזה יכול להוריד חשש ממחלות גידוליות, או ממחלות אחרות, אבל עוד פעם, זה מרכיב אחד... מתוך קבוצה של בדיקות שכולן ביחד עושות את ההבחנה. רק כאב ראש לא עושה הבחנה. רק בחילות לא עושה הבחנה. רק רגישות לאור לא עושה הבחנה. רק קישיון עורף לא עושה הבחנה. אם יש לי קישיון עורף ורגישות לאור ובחילות והקאות וכל הדברים האלה, אז אני יכול להגיד שיש לי חשד לדלקת קרום המוח. כלומר, צריכים לראות תמונה שלמה כדי להגיע להבחנה. ולכן אני לא רוצה להגיד תשובות של לפעניח בדיקות מעבדה, זה גם לא מעניין את האנשים האחרים. אז בדיקות מעבדה, כמי צריך להתייחס וללכת לרופא מטפל.
ואסטרוגן לגיל המעבר.
את רוצה עכשיו לשאול אותי כל דבר בנפרד? אסטרוגן בגיל המעבר צריכה להיות ירידה. בדרך כלל גיל המעבר מופיע, הדבר האופייני לגיל המעבר זה ירידה בהורמוני המין הנשיים. אז בדרך כלל...
אסטרוגן אתה בעד או שלא?
את שאלת אותי שאלה אם אני בעד מטוס. אני בעד מטוס אם אני רוצה לנסוע. עכשיו, אני עקרונית בעד תוספת הורמונים בגיל המעבר, עקרונית, אבל אם את אשכנזייה, ואם יש לך למשל מוטציה של BRCA1 או BRCA2, שזוהי מוטציה עם שכיחות יותר גדולה לסרטן השד, הרחם או השחלות, או אם במשפחה הקרובה, אמא, אחות, דודה, סבתא, היה סרטן של אחד מהדברים האלה, אז התשובה שלי תהיה אחרת. לכן צריך לעשות שיקול ולראות מה בדיוק העניין. עקרונית, אם אין את כל הדברים האלה, לא היה סרטן במשפחה הקרובה, אין את המוטציות הגנטיות, אז אני בעד אסטרוגן, תוספת הורמונים בגיל המעבר, ומעקב קבוע על ידי גניקולוג.
בסדר גמור,
תודה רבה. כל טוב שון, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, שמי טל, אני בת 67,
כן.
רזה, שוקלת 44 קילו, פעילה, סך הכל בריאה.
מה הגובה שלך, טל?
1.65 מטר.
אז למה את שוקלת כך מעט?
לא מצליחה לעלות.
לא מצליחה לעלות. את יודעת כמה אנשים מקנאים בך עכשיו?
כן, אני יודעת. כן,
אוקיי.
אז ככה, לי יש בתקופה האחרונה משהו מאוד משונה.
אגב, תמיד היית רזה?
כן, אבל הייתי קצת יותר מלאה, אבל כבר 20-25 שנה אני די רזה.
ובדקו לך הפרעות בספיגה או דברים כאלה? שאין לך הפרעות בספיגה?
לא יודעת איזה בדיקות הם עשו, אבל לא, משהו כללי של הקופת חולים הם
עושים. כן, צריכים לראות הפרעות בספיגה, אם את סופגת טוב או לא טוב, אם את לוקחת איזושהי תרופות שמפריעות לספיגה, לבדיקת צואה לראות שאין חלקי מזון שהם לא מעוקלים, שלא ספגת אותם, לבדוק בלוטת מגן שאין לך פעילות יתר של בלוטת המגן.
לא, המגן שלי בסדר, זה כן.
אוקיי, בסדר. אז מה השאלה, טל?
שלי קצת נמוך.
אפריטין נמוך, אז את לא סופגת ברזל כנראה, כי את בגיל 67 כבר לא מאבדת דם במחזור. אז נכון. כנראה אם אפריטין נמוך, יכול להיות שבכל זאת את לא סופגת. את לוקחת איזה תרופות נגד צרבת?
לא. לקחתי לי פעם קצת את הנקסיום, אבל לא הרבה זמן.
לא, אז זה לא שייך. אז בכל זאת צריכים, בכל זאת את כנראה משהו מפריע לספיגה, כי אחרת הייתי מצפה שלא, שפריטין לא יהיה נמוך. יש לך אנמיה?
בבדיקות האחרונות היה קצת, מעט מאוד.
אוקיי, בכל זאת הייתי עושה בדיקות לגבי הפרעות בספיגה.
בסדר, זמור.
אוקיי.
מה שקורה, אני עושה פעילות ספורט, ואני גמישה, ובשבועיים האחרונים יש לי כאב מאוד חזק, בצד שמאל של המותן, כל האזור, גם קצת לפעמים בטן שמאל למטה, וזה מאוד מתגבר, בהתחלה לא יכולתי להרים את הרגל לקשור נעליים, ועכשיו אני קצת יכולה, אבל ככל שאני יושבת, זה כואב נורא, כשאני הולכת זה משתחרר, זה ממש נהדר, הייתי אצל הרופאה הכללית, עשה לי ביקור יבש, לא עזר, הייתי אצל איזה אורתופד, הוא עשה לי בדיקה, הוא אמר, זה לא נראה לי, לא מהגב, לא מהירך, תלכי לעשות צילום, לא עשיתי, אני לא בעד סתם לעשות צילומים כרגע, והייתי באולטרסאונד, אבל אין לי עוד תשובות, היא אמרה לי, כנראה שאין לך שום דבר, אולי יש איזה אבן קטנה שעברה מפה לשם, לא, אבל אני לא סומכת על זה כי זה טכנאית ואסור לה לתת תשובות.
האם הכאב הוא כאב שמתחיל בגב ומקרין לבטן?
תראה, זה יותר בצד. עכשיו, כשאני, לפעמים כואב לי בגב התחתון האמצע, ליד חוט השדרה, ליד עצם הזנב.
כן.
עכשיו, יש גם גידול שפיר ב-D12, שעוקבים אחריו, אומנם שנה ושמונה חודשים לא עשו לי MRI.
D12 זה המקום שיכול להקרין לכאב שיש לך, דרך אגב.
בסדר, אבל עד עכשיו לא הייתי אצל איזה רופא רציני.
אז אולי כדאי ללכת לרופא רציני ולעשות הדמיה.
נכון, אני גם חשבתי על זה, אז יש לי תור בחמישי לינואר אצל...
אוקיי, טוב מאוד.
כן, אצל אורתופד שאולי ייתן לי...
כי זה שבבדיקה נוירולוגית הרופא הרים את הרגל ל-90 מעלות ולא הייתה בעיה, והרפלקסים הם תקינים, זה עדיין לא אומר שזה לא בעיה מעמוד השדרה.
אבל יש לי שאלה, למה כשאני יושבת ומתגבר, עכשיו יש לי גם תור לרופא נשים ביום שני, שגם לבדוק מה קורה.
כן, זה טוב, תמיד טוב גם לבדוק את החלק הזה. למה שאת יושבת? כשאת יושבת, כל המכניזם וכל התנוחה של עמוד השדרה היא שונה מזה שאת עומדת. אצל הרבה אנשים, בזמן שהם עומדים, יש יותר לחץ על עמוד השדרה. ואז, אם זה כאב, זה כאב מסוג אחר, כלומר, המיקום הוא יכול להיות אחר. עכשיו, אני מניח, אני מהמר, ואני יכול להיות שאני טועה, שיש לך אוסטאופורוזיס.
יש לי, אני לוקחת הורמונים שנים רבות לגיל המעבר.
אוקיי, טוב מאוד. אבל בכל זאת תבדקי גם לאוסטאופורוזיס, כי נשים רזות בגיל 67, אם הן מאוד רזות, יש להן בדרך כלל אוסטאופורוזיס. היתרון היחידי של להיות שמן, של נשים שמנות, זה שהשומן מעכב טיפה התפתחות של אוסטאופורוזיס, גם משום שיש משקל על העצמות, ואז יש להם כאילו התנגדות, וגם משום שהרקמה השומנית היא רקמה מטבולית, היא רקמה הורמונלית. אבל כן, אלה סיבות שונות.
אז אני בגבול התחתון, אבל עדיין לא מוגדרת אוסטאופורוזיס.
מתי עשית פעם אחרונה צפיפות עצם?
בערך לפני 13 שנה, ודווקא
מוצר
שבזרוע, ליד כף היד.
כן, כן, באמה.
אני הייתי בטוחה שזה יצא כלום, כי יש לי ידיים, וזה היה מצוין.
השאלה זה כן, ומה בגב ובירך?
אני יותר טובה מחברות השמנות שלי.
לא, זאת לא תשובה.
כן, אני לא זוכרת בעל פה.
לא, לא בעל פה, אבל יש אוסטאופורוזיס, אוסטאופניה או אין?
אוסטאופניה, אבל לא
אוסטאופורוזיס. יש אוסטאופניה, אוקיי. אז בואי נסכם. יש לי החשש שיש לך הפרעות בספיגה לפי הפריטין הנמוך, לפי קצת אנמיה, לפי המשקל הנמוך, כלומר הדיספרופורציה בין הגובה למשקל, וזה שאת מנסה להשמין ולא מצליחה. זה החשד, אבל יכול להיות שזאת, יש הרבה אנשים שהם רזים כי הם רזים, כן? אבל כדאי לבדוק את זה וכדאי לשלול את זה. בעיקר אם יש גם קצת אנמיה וזהו. וזה מה שאני יכול כרגע להגיד לך.
ומה אני עושה עם הכאב הזה במותן?
אז צריך לחכות להדמיה. צריך לחכות להדמיה ולראות, קשה לי להגיד בלי לבדוק. לפעמים צריך לנקש על עמוד השדרה ולראות אם יש רגישות על הכליות, ואם יש רגישות על הכליות. תראה, אם זה הייתה אבן שזזה, אז הכאב היה כאב, הכאבים של אבנים בכליות הם כאבים שאי אפשר להתעלם מהם. כשנכנס לחדר מיון, כשהייתי רופא יותר, עושה תורנויות, והייתי רואה מישהו שנכנס לחדר מיון ומטפס על הקירות, הייתי יודע שיש לו אבן בכליות. כלומר, אבן בכליות זה כאבים איומים, והם כאבים שבאים בגלים. כלומר, אלה כאבים ספסטיים, ספזמוטיים. יש לך כאב אדיר, ואחר כך יש לך הפסקה. ואחר כך שוב התקף של כאב אדיר, ואחר כך שוב הפסקה. וזה לא קשור כל כך לתנוחה של ישיבה או של עמידה, אלא כשהכאב בא הוא בא, אז לא נראה לי שזה מהכליות. מתאים לי יותר שזה מעמוד השדרה. עכשיו, בעמוד השדרה יכול להיות שיש לך לחץ על עצב, שיש לך עצירות של אחד הפתחים שדרכם יוצאים מעצבים. וכשאת יושבת, יש לחץ יותר חזק על המקום הזה, ואז מופיע הכאב. כשאת עומדת, אז את יותר נמתחת. זה יכול להיות. אבל אני חכם בלילה, כמו שאומרים. ולכן צריך לעשות בדיקה נוירולוגית, לראות את הרפלקסים, לראות את טווח התנועה. בדקו לך אומנם את צוואר, בדקו לך את הדברים האלה, אני מניח, וגם בדקו לך את צוואר הירך, כדי לראות שזה לא משם. אבל אני הייתי גם עושה הדמיה, ולפי זה רואה, יכול בכל זאת להיות שיש איזושהי יצירות של אחד התעלות, הנקבים, שמהם יוצאים העצבים לכיוון הבטן והרגל.
בסדר גמור.
אוקיי.
יופי, תודה רבה.
כל טוב. כל טוב, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
שלום, צהריים טובים, פרופסור.
צהריים מצוינים.
מדברת אימא מודאגת, בני בן 46, אובחן עם פנקריאטיטיס.
כן.
לפני חצי שנה בערך. והוא בסך הכל טופל.
רק נגיד למאזינים שפנקריאטיטיס זוהי דלקת של הלבלב. ודלקת של הלבלב לפעמים קורית מסיבות לא ברורות, לפעמים זו מחלה ויראלית, לפעמים זה קשור לשתיית אלכוהול, ולפעמים זה יכול להופיע מתרופות. כן.
אז אני מניחה שאצלו זה יתעורר כתוצאה משתיית אלכוהול, כי הוא קצת הגזים.
כן.
ותזונה לא בריאה, והרבה בשר אדום. היו לו סיבות טובות ללכות במחלה.
כן.
מכל מקום, הוא טופל בזמנו כשזה קרה, באמצעות אנטיביוטיקה, זה עבר, והוא בסך הכל ירגיש טוב. לאחרונה הוא חש בכאבים נסבלים. פנינו לרופא נוסף לחוות דעת נוספת, ואז החליטו לעשות לו ERCP.
כן.
וניסו להכניס צנצר ללבלב, מסבר שהלבלב שלו היה סתום.
כן, זה קורה הרבה. רק נגיד ש-ERCP זו בדיקה שבה נכנסים דרך, כמו גסטרוסקופיה, אבל נכנסים דרך צינורות המראה ללבלב, ואפשר לראות אם יש חסימה, אם אין חסימה, לפעמים אפשר לקחת גם דרך זה ביופסיה, וכן.
אז לקחו באמת נוזלים כן. לאנליזה הביוכימית. וכתוצאה מזה כנראה, אולי לא כנראה, בוודאות, הדלקת התעוררה לחיים.
זה יכול לקרוא.
כן.
יכול לקרוא, וזה לא תלוי זה תלוי במזל של החולה, ולא בטכניקה
הטיפולית. אני יודעת, כן. נכון. אין לי טענות לאף אחד, לא, הוא מקבל טיפול כן. מסור ומצוין, הוא כן. מטופל בבית חולים טוב במרכז הארץ.
כן.
כן, המזל. מכל מקום, הוא מאושפז כבר... 7 ימים, מחובר לאנטיביוטיקה 3 פעמים ביום לבריד.
אנטיביוטיקה וזונדה גם?
וזונדה היה לו, גם זונדה וגם קטטר היה לו ב4 ימים הראשונים.
כן.
הסירו את זה, הוא לאט לאט חזר לעצמו, הכאבים עדיין קיימים כשהוא אוכל. הוא מרגיש מיד מחושים.
אבל לא נתנו לו דיאטה דלת שומן?
כן, בוודאי. הוא מקפיד על דיאטה, הוא מרק צח, כן, קצת גבינה, אוקיי. קצת ביצה.
דלת סוכר גם?
דלת סוכר, כי הוא גם פיתח, שרחתי לומר לך, הוא פיתח סוכר.
זה חלק מהבעיות של הלבלב, כן. כן. אז דלת סוכר ודלת שומן, זה מאוד חשוב להקפיד על זה, כי ברגע של... אוקיי, בואי תמשיכי.
השאלה שלי, מה עושים הלאה?
תראי, משהו...
כן.
הבדיקה שהוא עשה, הטיפול שהוא מקבל הוא טיפול מצוין, וזה הטיפול. בדרך כלל, ברוב המקרים, עם אנטיביוטיקה ועם מנוחה, ועם מנוחה של המעי, ועם דיאטה נכונה, המחלה, הם מתוששים מהמחלה, והמחלה חולפת. רק צריכים להיות סבלנים, ולא לא לברוח מאלכוהול, רצוי גם לא לעשן, לאכול אוכל פשוט, לא להמיס על המעיים, לא לאכול יותר מדי, בדרך כלל אומרים גם לאכול ארוחות קטנות לעתים קרובות ולא ארוחות גדולות, כן. וכמובן בלי שומן שהוא מקווץ את כיס המרה ודרכי המרה, ובלי סוכרים, ולקוות לטוב, אין הרבה מה לעשות.
השאלתי זה הליך הפיך. אם כן. במידה והוא מקפיד על כל מה שהזכרת כרגע...
ברוב המקרים מתוששים מהמחלה, מחלימים, הכאבים עוברים, ו... וחיים וחוזרים חזרה. הפנקריאטיטיס זה בעיקר אם הוא מקבל אנטיביוטיקה, ואם זה משהו גם זיהומי, אז הסיכוי שהוא יחלים הוא גדול.
כן, אני יודעת שהוא יחלים, בוא נאמר, בזמן הקרוב. השאלה היא מה יהיה לגבי העתיד, אם הלבלב ממשיך. אני מניחה שירצו לעשות לו שוב
ERCP.
כן. לא, לא יודעת אם ERCP, אבל הוא עשה בעבר
MRI של הלבלב.
הוא עשה MRI, והוא עשה עוד איזושהי בדיקה שהיא גם חדירה דרך הגרון. אוף, ברח לי.
טוב, לא משנה. תקשיבי.
EOS.
אוקיי, EOS זו בדיקה פשוטה יותר. EOS זה אולטרסאונד דרך הוושט. כלומר, מכניסים כאילו רק לוושט, לאזור הלבלב. מכניסים דרך הוושט ומסתכלים, עושים אולטרסאונד. זאת בדיקה שהיא פחות פולשנית, היא הרבה פחות פולשנית מאשר ה-ERCP, וזאת בדיקה מאוד יחסית ל-ERCP, זאת בדיקה יותר קלה.
היא הרבה יותר פשוטה. קלה, כן. זאת בדיקה את הלבלב.
כן, היא מדגימה את הלבלב, כן. והיא בדיקה שנותנת אינפורמציה קצת אחרת, בעיקר גם אם יש אבנים או אין אבנים בצינורות המראה.
אין,
יש...
אין, זהו. המראה שלו נקייה, והכבד שלו נקי ולא נמצא.
אז זהו, צריכים לחכות לטוב, ואיך אומרים לו, דיר בלה, כשהוא יוצא החוצה, שיתרחק מאלכוהול ויתרחק
כן,
מתרופות.
כן, ולמדת עליך.
כמה שפחות תרופות, כמה שפחות אלכוהול, כמה שפחות... ואחר כך לאט לאט הוא יכול לחזור לשומן, אבל בכמות, לשומנים, אבל בכמות קטנה. ולא בכמות
דומה. אלא אם מה יהיה, במידה והלבלב ממשיך לתפוח.
את שואלתי שאלה, שמי שיוכל לענות לך הוא או גאון או אידיוט.
ומה הידע שלך זה יכול לקרות?
תראי,
או שמצב הפוך, הוא יכול להישאר במצב הנוכחי.
הוא יכול להישאר במצב הנוכחי, הוא יכול להחלים מהמצב הנוכחי, ויכול מדי פעם יהיו לו כאבים או אי נוחות בלבלב. אבל יש אנשים שמחלימים, ודאי מחלימים, מפנקריאטיטיס זיהומית, ואם יש לו אנטיביוטיקה שהוא מקבל, אז הסיפור הוא שאז אין שום סיבה שלא יחלים. אבל סבלנות.
אוקיי. בסדר, תודה רבה, פרופסור.
אוקיי.
ולך סוף שבוע נעים.
כל טוב, סוף שבוע טוב. זהו רבותיי, סיימנו את השעה השנייה שלנו. סיימנו ואני רוצה להודות למאיר הפרץ ואייל פרנק שערכו אותי והפיקו אותי. ולגיא רביב שהיה אחראי על הדיגיטל, איתי ניקסון שהיה אחראי על הלייב, לסתיו קורנס שיושב פה לידי והוא אחראי על השידור ב-103 FM, ולאלי פרג'ון שאחראי על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת. ואחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אז בואו נאחל לנו שבת שקטה, שבת טובה, שהחטופים יחזרו כמה שיותר מהר הביתה, שיהיו לנו בשורות טובות, שהחיילים הפצועים יחלימו. מה אני אגיד לכם? שיהיו לנו רק טוב, ושהארץ תשקוט לפחות 40 שנה.